יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז שלום לכולם וברוכים היום לפודקאסט. בואו נארח דוגרי. פודקאסט שבו אני ויון מארחים
דוגרי.
והיום יש לנו את אורי ספיר. מה קורה?
הרוב טוב.
הרוב טוב.
האמת תשובה גנרית, תמיד אומרים לי מה זאת אומרת, למה לא הכל? אז הכל זה קצת יומרני, כי אחרת היינו יושבים בבית כנראה ולא עושים כלום. והרוב מייצר אחלה תודה. אם אתה מבין שהרוב טוב, אז אתה, הכיוון שלך לחיים אומר, כאילו אתה אופטימי, אבל יש עוד דברים שצריך לעשות.
יש עוד מה לשפר.
זהו, אם אתה אומר הכל, זה אומר שזהו, הגעת אין מה לעשות.
לא אמין, לא אמין.
יאללה, אוקיי, גם נכנסת, אמרת הרוב טוב, אני כזה, מה, קרה משהו, הכל בסדר, המצב של מדינה וזה, מה, אוקיי, סבבה. אז אהבתי את התשובה הזאת, אחלה תשובה. זה גם יוצר שיחה.
כן.
יוצר שיחה, כמו שהיינו עכשיו פה.
ואנחנו היום, האמת, משהו שאנקדוטה לפני הפרק, אז דיברנו עם אורי וסיפרנו לו בדיוק מה אנחנו עושים, ומי היה פה כבר, ומי הולך להגיע גם קצת. הוא אמר, אנשים מאוד רציניים, ומה אני, והאמת שמה שאני רוצה להגיד לך, אתה אחד מהאנשים עוד לפני שהצגנו אותך, שהכי רצינו שיגיעו לפה.
תמשיך.
כי זה העולם הזה של החקלאות וכל מה שקורה בצפון ובדרום, זה עולם שהוא מאוד מאוד מעניין. וכמובן שעוד רגע ניתן לך באמת להגיד מה מימו, אבל זה דבר ראשון שתדע.
כן.
שחיכינו לזה הרבה זמן לפרק הזה.
אתה לא מבין כמה זמן יאיר אומר, אנחנו חייבים להביא מישהו, חייבים להביא מישהו, ופתאום כאילו הוא אומר, יון, השגתי מישהו. אז כאילו, כן, לגמרי.
חווה לעמוד בציפיות, אחרי הסטנלי בילדאפ רציני.
אל תדאג, אתה לא יכול לחזב, אל תדאג.
ואז באמת, אם אתה רוצה להתחיל בלהציג את עצמך, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה.
אחלה, אורי ספיר, אני גר במושב נטור ברמת הגולן, נשוי לדניאלה ואבא לשישה ילדים מקסימים, פה בדרך כלל הרבה שאלות.
דאם.
כן, גם פוזרים ככה מבחינת הגילאים, מכמעט 5 עד 23, אז...
מגניב.
מכובד.
הרבה דורות, כן.
תקשיב, מי שמאזין יודע שאני רציתי 7 ילדים, עד שהגעתי לגיל שהבנתי שאני צריך לשכנע מישהי לעשות ילדים.
בן כמה אתה?
אני עכשיו בן 31.
אז יש עוד זמן.
כן? לשבעה ילדים? בגיל הזה כבר?
שמע, אנחנו קודם כל אצלנו זה לא עוצר אף פעם. נראה לי, אני כבר די זקן.
כן, גם בגיל 80 נראה לי.
כן, לא הייתי שם עוד, אבל ככה מספרים.
כן. תקשיב, גם לפני שתכון להקליט, אתה כבר התחלת לדבר על, תדע, סגנות בירה שאתה אוהב, שלא אוהב, סטאוט ימם ברל, אמרת נזמין שנבוא לצפון, תראה לנו, אז כאילו, ואמרת שאתה לא בחום הצפון, למרות שאתה נראה ומדבר כבחום הצפון, אז מה הסיפור שם?
בצפון? או שלי?
הקשר שלך לצפון.
אנחנו עברנו לגולן לפני 6 שנים, פחות או יותר, גרנו מתחלה במושב שנקרא כנף, ועברנו לא רחוק משם לנטור, עכשיו אמרתי שני מקומות שאף אחד
לא יודע. אף אחד לא יודע.
יכולתי גם סתם חרטט שמות כנראה.
עכשיו אתה רואה חצי המדינה עושה גוגל.
כן, חפשים איפה זה. האמת שהגעתי בעקבות השומר החדש, מאוד, תמיד רצינו לגור בגולן, האמת היה חלום שלנו, של שנינו, וגם האמת של הילדים, ואיכשהו אתה תמיד אומר, רגע, אבל הפרנסה והעבודה נמצאת בירושלים, תל אביב, במרכז, לא אין כלום לעשות. ובסוף אמרנו שצריך לעשות הצעד, ופחות או יותר באותו זמן גם התחלתי לעבוד בשומר החדש, ויצא שהרבה, בהתחלה ניהלתי את מרחב צפון בארגון, עוד נדבר על השומר, אז יצא ככה, יצא ממש טוב, ושמח על ההחלטה הזאת מאוד, אנחנו ממש בבית.
כן, אז בפרק הזה אנחנו באמת נתעמק מאוד בשומר החדש, אבל אתה אמרת שעברת לצפון בעקבות השומר החדש, הם יצרו איתך קשר, אתה יצרת איתם, קרה משהו שבעקבותיו חיפשת אותם.
האמת שאני יצרתי, זאת אומרת, הרבה שנים, אני גדלתי, זאת אומרת, התחלתי, הייתי בצבא בגולני, השתחררתי, הייתי קצין קצת.
שני גולנצ'יקים פה.
איפה?
הייתי בפלחן.
כן, אני גדוד 12.
יפה, כבוד.
אני עושה עד היום מילואים בגולני, אני בן 49.
יפה, אבל שהייתי גם קצין.
כן, היום אני סגן אלוף במילואים, אני מנהל לחימה של חטיבת גולני, הייתי מג"ד במילואים, סמח"ט במילואים, היום אני בחטיבה הסדירה. השתחררתי, אחר כך עבדתי...
רגע, שנייה, תצדיע. בבקשה, תצדיע.
לא מצדיעים בגולני, כזה
הוא לא... הג'ובניק, אני זורם, אני זורם.
ועבדתי בעיקר בעולמות הביטחון, סך הכל הלך לעבודה ואנשים טובים. איפשהו... משבר גיל ה-40, אני אקרא לזה, היה חסר משהו. זאת אומרת, סך כל פרנסה טובה ועבודה נוחה, ומטיסים לחול עם בת זוג וכל מיני, כאילו, תנאים טובים, על פניו אחלה. אבל היה חסר משהו. בסוף באתי בחברת שמירה, זו חברה עסקית, היא חברה מצוינת, אבל בסוף אם אתה מאוד מוצלח, אז בעל הבית גוזר יותר כסף, ומקסימום אתה מקבל איזה דיבידנד, קצת איזה מענק, ולא שווה בסוף לקום שזה כל בוקר, ובאמת אני עובד די טוטלי במה שאני עושה, קיבלתי החלטה שהעבודה הבאה תהיה יותר משמעותית, המזג גם היה בדיוק אחרי צוק איתן, שהייתי אז מגד במילואים, ומאוד מאוד התלבטנו, כאילו בסוף לא הופעלנו, אבל
כן.
גורם לך להמון מחשבות, מה חשוב בחיים, של מה אתה מוכן לסכן את עצמך, ועוד לא לבד עם 600 איש איתך ביחד, ואז החלטתי שאם אני מוכן להסתכן בשביל משהו, למות בשבילו, שזה המדינה, אז בואו ננסה גם לחיות בשבילו ולעשות את זה בפול טיים.
וואו, מדהים.
זו החלטה טובה, זאת אומרת, השכר והכל, מה שנקרא השכר הכספי, ירד בצורה ניכרת, אבל תמיד אני אומר שהתחלתי להרוויח הרבה יותר, כי הרווחתי דברים אחרים, הרווחתי, אני חושב באמת משהו מיוחד בשומר, לא דיברנו עוד על ארגון עצמו, אבל האנשים הכי טובים שיצא לי לפגוש, באמת, כאילו אנשים נהדר שנדר לעבוד איתם, משימה בעיניי שהיא סופר חשובה.
כן, זה מקום כאן שאתה לא יכול לא לחשוב על האחר אם אתה עובד שם, זה כל המהות.
ממש, כן. ומגיע באמת בשמחה גדולה, אני אפילו יכול להגיד כל בוקר, כדי בוקר, לילה, מתי שצריך, מגיע כן. והרבה סיפוק, הרבה שמחה, הרבה כיף, לא, ממש לא מתלוננים על זה שעובדים הרבה שעות, זה חוויה,
אבל אתה מספר פה
חוויה שלמה.
המסירות שלך למטרה, כאילו שאתה אשכרה מגיע מהסיבות האלה, זה וואלה, מעורר השראה, באמת. אני מכיר את הרגשה שבא לך לצאת ומה שנקרא ללחם למה שאתה מאמין, ומבאס להגיע לנקודה שאתה נלחם, ואתה כבר איבדת את האמון למה אתה נלחם, ופתאום אתה מוצא את זה חזרה, זה נשמע
מדהים.
מעורר השראה. נראה לי אנשים אולי יכולים לעשות את אותה לוגיקה למה שמובדים בו, אבל באמת נראה לי עשינו פה הרבה טיזינג לשומר החדש, אז אתה רוצה קצת להסביר מה
אני אגיד כמה מילים, וזה סיפור. השומר החדש התחיל בעצם, אני אגיד למשני בחורים צעירים קצת משוגעים, שכל אחד מהם חווה סיפור אישי מאוד קשה של פשיעה חקלאית. זה בעצם שני אנשים שהקימו את הארגון, זה יול זילברמן שגדל במושב ציפורי, ואון ריפמן שגדל ברביבים בנגב. כל אחד מהם פגש את האירוע הזה ברמה אישית, יואל זה במשפחה, און אבא שלו היה ראש המועצה ברמת נגב, וזה הסיפור של שי דרומי, והסיפור הזה בעצם הוביל אותם למסקנה שיש סימן שאלה גדול על היכולת בכלל לקיים חקלאות בישראל. הארגון התחיל מסיפור של פשיעה חקלאית, בעצם בעלי חוות, בעיקר של בקר וצון, שנאלצו בסוף להילחם וחלקם גם לנטוש את הקרקע בגלל פשיעה חקלאית מאוד מאוד קשה, הוא מתעניין, הוא לא מבסוט.
הוא רוצה תשומת לב.
הצ'ילי פה, כן, הכלב של יון.
כן, יש פה כלב תמיכה נשית, מה שנקרא.
כן.
ורואה עניינים.
ומשם זה התחיל, בסוף כל אחד מהם התחיל באופן אישי, לבד לפעול בדבר הזה, הם שניהם אגב בוגרי מכינת גליל עליון, אז הם נפגשו, בעצם און הדריך אחר כך במכינה בתל אביב, והלך להתנדב עם המכינה אצל יואל, יואל בעצם עבר חוויה אישית מאוד קשה, אבא שלו שבעצם קיבל את העדר מהסבא, נתקל באלימות מאוד קשה בבריונות, ממש בניסיון של זה כנופיית עבריינים מהכפר השכן, להשתלט לו על שטחי המירה, ובעצם יואל עבר לגור בשטח, זה מה שאתם, הפעולה שכאילו הקים את השומר, או נגיע להתנדב אצלו, סיפרו כל אחד את הסיפור שלו לשני, ולאט לאט אספו סביבה מאוד חבורה של בוקרים ונוקדים, נוקדים זה רועי צון, ואז הם בעצם יודעים שזה לא בעיה של יואל, או של און, או של ההורים שלהם, יש פה בעיה כוללת בכל הארץ. והיום אני יודע להגיד, כאילו, בטווח של 30 שנה לאחור, שלא, זה לא היה ב-30 שנה, זה היה לפני 15 שנה, אבל 30 שנה לאחור, חקלאים בישראל נטשו בערך 250 אלף דונם. אנחנו חושבים עכשיו בתל אביב העיר הגדולה, רק שנגיד, אנשים לא תמיד יודעים מה זה דונם.
כן.
אז כל תל אביב היא בערך 50 אלף דונם. זאת אומרת, שטח שהוא פי 5 יותר גדול מתל אביב, נמטש. על ידי חקלאים.
פשוט אמרו כזה, אני לא יכול עם כל הבעיות האלה, קחו את זה ביי, סיימתי.
אז יש כמה סוגים של נטישה. הקלאסי, וזה קרה, קיבוצים וחקלאים שאמרו למדינה, קחו, כאילו, קחי את השטח חזרה, אנחנו לא רוצים. ואז בדרך כלל, אגב, מי שנכנס במקומם זה עבריין, כי את הפשיעה עושים בלילה, כשאף אחד לא יודע מי זה. ביום מגישים בקשות לקבל את הקרקע הזו, ולנסות להוציא את החקלאי החוקי.
השתלטות לא חוקית.
כן, אז זה כאילו, שוב, מקבלים את זה בדין, אבל בגלל שהם עשו פעולות לא חוקית, אגב, זה קורה עד היום, שאנו מכירים היום של עבריינים שממש מתישים חקלאי, ובו בזמן הולכים לבכות על זה שאין להם קרקע, וממש בימים האלה אנחנו מתעסקים עם ניסיונות של חלק מהמוסדות במסגרת מה שהם קוראים הסדרה, להעביר קרקע מחקלאי שומר חוק לעבריין. אבל זה סוג אחד. הסוג השני זה פשוט אנשים שנכנעים ומכניסים את אותם עבריינים פנימה לשטח בהסכמים לא חוקיים.
וואי וואי.
או לא בהסכמים או בכוח. ושימו על זה, אז זה הסיפור שככה זה התחיל השומר.
כן.
אבל נגיד משהו בסוף, כשאתה מדבר על נטישה של קרקע, בעצם מה שעיצב את השומר במעלה דרך, אז התחילו להגיע מתנדבים, יואל ואון התחילו להביא מתנדבים, אחרי כמה סיפורים קשים. ככה זה התחיל. בהמשך הייתה שנת שירות. יש לנו היום, אנחנו כבר עם המחזור, מחזור י' ג', מחזור 13, נמצא באמצע שנת השירות שלו. זה התחיל מתנדבים שבאים לשמור, וכמה תובנות מעלה דרך. אחת שבעצם זה לא רק פשיעה חקלאית, יש גם סוגיות של גלובליזציה ומחסים, וסוגיות כלכליות שבעצם מהוות איום גדול מאוד על עתיד החקלאות.
הנושא של המים, אני יודע, זה בעיה מאוד גדולה.
מחירי המים, מחירי הידיים העובדות, כל סוגיית המכסים שהיא קריטית. אני אתן דוגמה על שמן זית שכולנו מאוד אוהבים, ואני מניח שרוב האזרחים ראו, רוב המזינים שלנו בעצם באו לסופר, פתאום מצאו לפני חצי שנה שמן זית ב-15 שקלים, שפעם עולה 40, ואמרו, וואו, איזה יופי. אז האיחוד האירופי מסבסד את המגדלים האירופאים בשני יורו לבקבוק כזה.
אשכרה.
כן, ואי אפשר להתחרות. וברגע שהמדינה מסירה לגמרי את המכסים, אז למעשה המדינה שלנו באיזשהו מקום מסבסד את המגדלים האירופאים, על פני המגדלים הישראלים, שבסוף עלות הייצור שלהם היא כמעט 30 שקל, אז איך הם יכולים בסוף להתחרות בדבר הזה?
כן.
אבל זו סוגיה אחת, שצריך לדאוג לחקלאות הרבה יותר משמירה, לכן אנחנו מספקים גם הרבה פתרונות של ידיים עובדות, בין אם זה מתנדבים, שבאים להתנדב בעבודה חקלאית, וגם הבנו שזה גם סוגיה מאוד משמעותית, הקמנו חברת כוח אדם לחקלאות, חברה בעם, חברה כלכלית, שבעצם מתעסקת גם בדבר הזה.
אשכרה.
אבל הדבר היותר מעניין זה שבסוף שאתה מנתח מה גרם לנטישת קרקעות, אתה מבין שזה סימפטום, זה לא בעיית השורש. ובעיית השורש היא נטישה ערכית של חלקים הולכים וגדלים בחברה הישראלית, שנטשו את הערכים הבסיסיים של הציונות. אנחנו מדברים על שלושה ערכים בשומר החדש, ערבות הדדית, בעצם האחריות שלנו אחד כלפי השני, הדבר השני זה אומץ אזרחי, הנכונות, גם ליטול סיכונים לפעמים בשביל מה שאתה מאמין בו, זה מאוד נדיר, אגב ההפגנות שיש עכשיו, זה בכלל לא משנה מי חושב שהן מוצדקות ומי חושב שלא, אבל בסוף אנשים יוצאים מהבית וחוטפים מכות משוטרים ומתעטפים בדגלי ישראל בשביל משהו שחשוב להם, בעיניי זה מדהים, בלי קשר למה כל אחד חושב אם זה טוב או לא טוב.
כן.
והדבר, הערך השלישי זה אהבת הארץ. שלושת הדברים האלה, זה הערכים העיקרים שאנחנו מזהים, ומזהים נסיגה בהם בצורה די גדולה, ואנחנו מבינים שבסוף הסיפור של נטישת הקרקע הוא תולדה של נטישת הערכים. ולכן אם אנחנו רוצים מחדש להתחבר ולקחת אחריות על מה שיקרה במדינת ישראל ובאדמה שלה, בסוף האדמה זה מה שיש לנו, נדבר על זה עוד מעט, כי בטח נשמע מאוד מאוד old fashion או פוליטי.
כן.
אבל אי אפשר להתחיל בפעילות האופרטיבית, חייבים להתחיל בחיבור הערכי.
אז אתה אומר שבמילים אחרות, אנשים צריכים להישאר ולהילחם על הקרקע הזה ולא להיכנע, ופשוט לנטוש?
כן, אנחנו אומרים, אבל כדי שבסוף החקלאי הוא נציג שלנו, בסוף יש למדינת ישראל, שוב כל אחד ירכיב את הפאזל לפי השקפותיו, אבל נגיד מדינת ישראל הקטנה, מה שנקרא, גבולות שביתת הנשק בסוף מלחמת העצמאות, ב-49 זה 20,800,000 דונם, רמת הגולן נגיד עוד 1.5 מיליון, יהודה ושומרון 5.7, שוב אני בכוונה, כל אחד ירכיב את דרך שהוא רוצה, את מה הוא חושב שצריך להיות שלנו.
כן.
אבל 90% בערך מהשטח הזה שטחים פתוחים, מתוכם קצת יותר מ-8 מיליון דונם זה שטח חקלאי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לוודא שמה שיהיה פה בעוד שנים ימשיך להתקיים, אז החקלאים הם בעצם הנציגים של המדינה ששומרים, הם שומרי הקרקעות, הם נמצאים על הגבולות. טרומפלדור ניסח את זה טוב ממני לפני קצת יותר מ-100 שנים.
טוב למות בעד ארצנו.
לא, זה פחות, זה תמיד אומרים בשמו. לא, זה נכון.
אז מה הוא אומר?
הוא אמר שבמקום בו תחרוש המחרישה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור הגבול. הוא אומר את זה 28 שנים לפני שיש מדינה.
כן.
אחרי הסכמי סייקס פיקו, במלחמת העולם הראשונה, שבעצם מסדירים את השטח בין הבריטים לצרפתים, ואז יש ויכוח על אצבע הגליל, האם להשאיר אותה ביישוב היהודי או לא, כי נמצאת אצל הצרפתים, הצרפתים פחות לטובתנו. אומר טרומפלדור, מה שיקבע, והוא נשלח בעצם, הוא היה מדגניה, והוא נשלח להגן על אצבע הגליל. אומר, מה שיקבע את הגבול העתידי שלנו זה לא ניירות, ולא הסכמים, אלא איפה שאנחנו נאחז ונעבוד.
בפועל, איפה שיהיו אנשים.
איפה שתהיה מחרישה, איפה שתהיה התיישבות. לכן אנחנו רואים בשומר, כשאנחנו מדברים על מה צריך לעשות, אז אנחנו אומרים שמירת אדמות המדינה במעשה ובלימוד. ותמיד גם מדבר על הערכים, גם מדבר על החינוך, גם מדבר על החיבור הערכי, ואחר כך דבר על הפעולות האופרטיביות.
תקשיב, אנחנו 15 דקות לתוך הפודקאסט, וכבר בא לי כאילו לזרוק את כל מה שיש תוצרת חוץ מהמטבח, להביא רק בירות.
הבעיה שזה לפעמים מאוד קשה, זאת אומרת, אני יודע שיש עכשיו שיח מאוד גדול על השום הישראלי. אני הולך לכל הסופרים פה בסביבה, לא נראה לי שאי פעם ראיתי שום שהוא לא סיני.
אני, תקשיב, זה נכון, בסופרים אין, יש רק בשוק, יש פשוט בתקווה שאני פשוט כבר ויתרתי על כל למשל בשר וירקות בסופרים, אני הולך לשם בגדול לקנות. אני, כי אני עובד בבית ואני יכול לרשות עצמי, מי שעובד במשרד לא יכול לרשות עצמו ללכת לשוק התקווה, אבל כן, בסופרים אין שוק ישראלי, אין שום ישראלי, בקושי יש בשר ישראלי, זה די מעצבן.
ספציפית, השום, אני חושב ששני המגדלים הכי גדולים, המפעלים קרסו בחודשים האחרונים, שוב, זה בגלל הסיפור של המכסים, אי אפשר להתחרות במחיר של השום הסיני. אני אגיד גם, אני רגע, זה לא, אני לא קומוניסט, אני מבין שצריך שוק, אני בעד שוק חופשי בסוף, אבל שוק חופשי הוא לא חזות הכל. זאת אומרת, אם הייתי אומר לכם עכשיו, שמשרד החינוך היה בוחר את המורים במכרז, ולוקח להוראה את המורים הזולים ביותר, אני מניח שלא הייתם מסכימים איתי, כי חינוך זה מאוד חשוב.
כן.
אז בעיניים שלנו, אני חושב שזה לא רק בעיניים שלנו, החקלאות היא מאוד חשובה, והיא לא רק אמצעי לייצר לנו מזון. זה הדבר הבסיסי, אגב, זה חשוב מאוד, בטח בשכונה שאנחנו נמצאים בה, במזרח התיכון. אני מקווה שיהיה שלום, אני לא יודע מתי. כרגע השכונה שלנו לא כל כך נחמדה, ולכן ככל שנסמוך פחות על יבוא ויותר על ייצור עצמי, יהיה לנו ביטחון מזון הרבה יותר גדול.
כן.
אין מדינה שהיא אוטרקית לחלוטין, שמייצרת לעצמה את כל האוכל. גם ארצות הברית הגדולה בסוף קונה רכיבים, קפה, דברים כאלה, קונה מבחוץ, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף לייצר כמה שיותר דברים.
אתה חושב שטכנית יש לנו מספיק מקום, כאילו אם נגיד עכשיו המצב היה 100% כמו שצריך, יש לנו מספיק מקום ומשאבים כדי לייצר את 100% מהדברים שה...
מקום בטוח כן, אנחנו גם תמיד הובלנו, אני אומר, יש פה משבר, עד שנות ה-70-80, מדינת ישראל הובילה את העולם בכל מה שקשור לפיתוח ייצור מזון.
כן, כל ההידרולי, כל
כן, הידרופוני, שוב, עגבניות שרי, קלמנטינות, אור, אנשים לא יודעים, הכל קלמנטינה.
טוטי, ג'אפה,
ג'אפה זה עמותה, כן. אבל המון המון, גם בהקשר של זנים חדשים, גם שיטות השקיה, הטפטוף, שלנו נראה הדבר הכי טריוויאלי וטבעי בעולם, זה המצאה ישראלית, זה שיש צינור עם טפטפת, שאתה יודע בדיוק כמה מים נכנסים, כי מים זה בעיה גדולה. ארצות הברית, עד היום יש מקומות שמשקיעים, כמו שהשקו פה בימי המושבות הראשונות. כן, עם מין תעלות השקיה כאלה שרצות בתוך המטה, שזה ממש לא הגיוני. היינו חדשנים, עבדנו בהכל. זה נעצר קצת בשנים האחרונות, עכשיו אני שמח, זאת אומרת, כל העולם האגרוטק פודטק חוזר לפה ביג טיים,
נכון.
וזה משמח מאוד, צריך לחזור לשם, אנחנו צריכים להיות מובילים, ואז אני אומר שהיכולת שלנו, עם המוח היהודי, נגיד זה ככה, לדאוג לייצר את כל המזון שאנחנו צריכים, אני אומר, 10% מהשטח, היא קיימת, צריך פשוט להשקיע בזה, צריך להשקיע בזה תשומות, ואז זה יהיה פיתוח משמעותי.
אני מניח שאנשים כאילו כמו, לפחות מה שלי סיפרו זה שלמשל רוב רמת הגולן זה שדות מוקשים. אז כאילו יש לנו הרבה שטח לגדל, אבל רוב אי אפשר להשתמש בגלל שדות מוקשים. אז כאילו איך זה...
בגולן יש מוקשים לא הרוב, אבל יש גם רשות לפינוי מוקשים. היא פשוט, בתחשיבים של היום ייקח לה בערך 100 שנה לסיים את האירוע, לא מספיק.
אשכרה.
אבל יש שטחים. הבעיה לא שחסרים שטחים.
גם בתור מישהו בפלחן, בסוף הקורס חבלה שלי, המשימה שלנו הייתה לפוצץ שדות מוקשים.
כן. צריך פנות, צריך פוצץ, זה אירוע מורכב, אבל זה גם די ייחודי לגולן, נגיד גם באזור בקעת הירדן, או קצת בערבה, סביב הגבולות. רוב הארץ אין בעיה של מוקשים, יש מספיק שטח לגדל, זו לא הבעיה. הבעיה היא, לדעתי, אחד, שוב, זה לדחוף ולקדם את החדשנות.
כן.
צריך להוריד את גיל המוצא של חקלאי הוא מעל 60, שזה עצוב מאוד.
זה הנקרד.
כן, אני צריכה לעודד צעירים ללכת לתחום הזה, בסדר? היום, נגיד, בתל חי, גם ברחובות, בפקולטה לחקלאות. מפתחים מאוד את הסיפור של חדשנות, זה ימשוך צעירים, שילוב של הייטק וחקלאות. לצד תמיכה של המדינה בסוף, ארצות הברית, אני אתן דוגמה, טראמפ, שנחשב הנשיא הכי קפיטליסטי בתפיסתו הכלכלית, הוא הכפיל פחות או יותר פי 10 את ההשקעה הישירה של ארצות הברית בחקלאים.
וואלה. בתור
תפיסה, כן, ששוב, היא מאוד דומה למה שאנחנו רוצים, גם של ביטחון מזון ועצמאות בייצור מזון, וגם שבסוף יש איזה אתוס לאומי.
כן.
וחלק מנוצרנו זה חקלאות. זאת אומרת, אם פעם היית מחפש תונה של ישראלי, היית רואה את קיבוצניק עם כובע טמבל שפם וארגז עגבניות ביד, okay, נכון? כן. היום הוא חנון שמחזיק לפטופ כנראה.
זהו, באתי להגיד,
יש הרבה טכנולוגיה. ש...
כן, בדיוק, אנשים שדי רחוקים מהשדה, כן, אנחנו גרים בתל אביב וכאלה, חקלאי זה כבר בדיוק, זה לא מישהו ש... כבר אין ממש עבודת ידיים, זה הכל מכונות, אוטומציה, טרקטורים...
נראה לי תלוי במה, נראה לי תלוי כן, ב...
יש עוד הרבה עבודת ידיים, ואני אגיד שוב, חלק מה שאנחנו מדברים, אז דיברנו על מה עושה השומר החדש, אז להחזיר את ה... גם את החינוך וגם את החינוך לעמלנות. אני חושב שגם אם אפשר לפתור הרבה מאוד דברים בצורה שהיא וירטואלית או דיגיטלית, זה בסדר, זה מצוין, צריך להתקדם בזה. אסור שנשכח בסוף את הסיפור העמלני. אני רוצה שאנשים ילכלכו את הידיים, שיעבדו קשה, שיפעילו את הגוף, וגם שיגעו באדמה, שיתלכלכו מבוץ.
אני בעד.
זה משהו שהוא אבולוציוני, נראה לי חשוב. כן. לגוף.
ממש, ממש.
זאת החינוך האנתרופוזופי, זאת אומרת, הם חוזרים לדברים האלה בהרבה מאוד מקומות, מבינים שהקשר הבלתי אמצעי הזה בין אדם לאדמה, בין עם לארץ, לא משנה, אפשר לדבר על זה כל אחד, שוב, לפי הסט הערכים שלו, וזה דעתי מדבר לכולם, זה חיבור מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד בסיסי.
נכון.
ואנחנו מנסים לחזור לשם. זאת אומרת, זה תנועת רטרו, אני אגיד את זה שומר, אבל היא מסתכלת קדימה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות, לא רוצים לחרוש עם פרים.
נכון.
ולא לצליח לאכול. אנחנו נכון. רוצים לחזור לאדמה, לחזור לשורשים, להחזיר גם, אתה מדבר, להחזיר את כל הישראלים לגעת באדמה.
כן.
אבל בחוויה שהיא טובה, כן. חוויה של חיבור.
בסופו של דבר יש לזה, כאילו, זה משפר מכאילו מן הסתם הכלכלה המקומית, כלכלה של, כאילו, של ישראל, לבריאות של אנשים שצורכים את המוצרים האלה, כן. כי יש הבדל מאוד גדול בין עכשיו בשר שהגיע מארגנטינה, או שמן זית שהגיע
מאדם,
כפור, לכאילו דברים שגידלנו פה, כן. ירקות מכאן, בשר מכאן.
שאתה יכול בשעתיים נסיעה ללכת ולתת כיף לחקלאי שעשה את
זה. ממש, כי מדברים גם על, מדבר, יש אחריות לא רק לעתיד המזון או לחקלאים שלנו, יש אחריות לכדור הארץ, כל עולם הקיימות. כשאתה בסוף מסיע, אני לא מדבר על זה להסיע עגלים, זה זוועה, זה פשוט התעללות. הסיפור של ליווע עגלים
מאוסטרליה,
באוניות, זה נורא. מי שראה את זה פעם, אני לא צמחוני, אני מודה, אבל אתה רואה את זה, אתה שוקל ברצינות. גם מי שמאוד אוהב בשר כמוני שוקל להיות צמחוני כשהוא רואה את זה.
כן.
אבל גם אם אתה מביא את הבשר עצמו, אז אתה מביא בשר, אתה שורף דלק, אתה מלכלך את הים, אתה מביא פרה בסוף מחצי עולם, כשיש לך פה, יש פה בקר, יש פה תרנגול, יש פה הכל. פשוט מיותר, בזבוז. כנ"ל תפוחים מארגנטינה ומארצות הברית, והגווניות, למה? יש פה מספיק אדמה, יש פה מים, יש פה אנשים שרוצים. וצריך לעבוד כדי באמת שזה יהיה כלכלי גם. אני לא מאמין במשהו שהוא לא כלכלי. בסוף צריך גם לייצר מודל כלכלי איתן וחזק. אני חושב שזה אחריות של המדינה, ופה אולי חסר משהו. המדינה צריכה להבין שכמו שאמרתי קודם, משקיעה בחינוך, והיא לא עושה את המכרז מפיית המורה הזול ביותר. היא צריכה גם להשקיע בחקלאות, כי זה המזון שלנו, זה האתוס הלאומי שלנו במקומות, ומה שאמרתי קודם, זה גם שמירת האדמות שלנו. בסוף החקלאות הזאת יושבת על שליש מדינה פחות או יותר, ואנחנו רואים את זה שבכל מקום, ועל זה לא דיברנו, על תופעות שיש היום במדינה של פרוטקשן, של הפשיעה החקלאית הזאת, בסוף זה לא בעיה של החקלאי שנאלץ לשלם, זה בעיה של המדינה.
כן.
נוצרנו פה מצב, הוצאנו עכשיו דוח פשיעה שנתי.
כן, קראנו אותו, הסתכלנו עליו.
כן. מה ראיתם? אני תמיד קורא אותו, אני ישר קופצים לי דברים. אני שוב, אני מזדעזע, אבל תמיד
מה שאותי הפתיע לדוגמה, זה העובדה שזה בכל הארץ. זאת אומרת, זה גם קורה העניין של הפרוטקשן והחסויות והדברים האלה. זה קורה גם פה במרכז, וזה משהו שכמובן קורה הרבה יותר בצפון ובדרום, אבל אותי זה מאוד הפתיע. וכל העולם הזה הוא פשוט עולם שהוא הזוי מבחינתי, שכמובן עוד מעט נדבר עליו, אבל כן, הדוח הזה מאוד פתח לנו את העיניים.
כן, המספרים, תקשיב, אני קראתי את הדוח ואמרתי לי, יאיר, כאילו איזה מספרים מפגרים, כאילו, כמו שהוא אמר, אני שמעתי סיפורים על הצפון, שמעתי סיפורים על הנגב, אבל פתאום לקרוא שיש אחוז כל כך גבוה, כאילו איזה שתי שלי, שלושה רבעים, שזה בכל הארץ, כאילו זה מתחלק יותר בצפון מדרום, אבל כאילו בכל מקום זה כאילו, זה היה מיינדפאק בשבילנו.
שאנשים מרגישים לא בטוחים לצאת.
כן, אז רצינו גם לשאול, דבר ראשון, אם אתה זוכר כמה מספרים מהדוח, אבל כן, בעיקר, כן. כאילו, המשמעות מאחורי הדוח, כי אני בטוח שאתה רואה את המספרים, אבל אתה רואה הרבה סאבטקסט מאחורי זה גם.
כן, אני אגיד את הנתונים הבסיסיים, ואז ננסה להסביר מה הם אומרים. 79% מהעסקים בישראל, בכוונה לא מדבר רק על חקלאות, תכף אני אסביר את ההקשר אחר כך, 79% מהחקלאים בישראל קיבלו פנייה לשלם פרוטקשן. עכשיו, צריך להבין שפנייה לשלם פרוטקשן זה לא מייל.
כן.
זה שרפו לך חצי עסק, ואמרו לך תשלם, או שזה נסוף את החצי השני.
כן, זהו, למאזינים שלא יודעים מה זה פרוטקשן, אתה יכול להסביר מה זה פרוטקשן?
דמי חסות. בסוף יש עבריין שהפרנסה שלו זה שהוא גובה דמי חסות מעסקים. ומי שלא משלם לו, סופג נזקים לעסק במקרה, אני לא רוצה להגיד הטוב, אבל הפחות גרוע, במקרה יותר גרוע, מכות, אלימות, איומים על החיים, פגיעה בבני משפחה, פגיעה פיזית.
זאת אומרת, אתה פשוט מגיע יום אחד לעסק, אומר לו, היי, מה קורה, מה נשמע? תקשיב, בוא תשלם לנו ככה וככה כסף, כדי להגן עליך מפני פגיעות. לא רוצה לשלם, אין בעיה, נתראה אחרי זה.
להגן עליך מפניי.
זהו, השאלה אם הוא אומר פניי, או שהוא אומר כאילו, אני אעזור לך להגן.
זה בין השורות, אני מניח.
הוא לא אומר כלום.
הוא לא אמר כלום?
הוא עושה את הנזק בשלב ראשון, ואחר כך אתה מקבל פנייה מחברת שמירה חוקית, רשומה. שמענו שיש לך נזק, אנחנו מציעים לך לשלם. ואתה דואג, ואתה מקבל מסרים מהסביבה, שאם לא תשלם, אז זה יקרה לך עוד פעם. מי שמחבר פה אחד ועוד אחד, מבין שחברת השמירה, כביכול, היא זרוע של ארגון פשע, אני בכלל אומר ארגון פשע, שזו פרנסתו. הכספים האלה בסוף מגיעים לארגוני פשיעה, שעוסקים בסחר בסמים, באמצעי לחימה. זה הכל מחובר, אגב, עשינו לא מעט פעילות סביב עולמות של סמים בשטחי האש בנגב. אתה רואה את הקשר הישיר בין הסמים, לגידול הסמים והברחת הסמים הלא חוקיים, לנשק לא חוקי, בסוף לפרוטקשן, לדמי חסות. אז אמרתי, זה 79%. מה שהפתיע אותי מאוד, אני מכיר את זה הרבה שנים, את הנתונים האלה, אבל הוא הפתיע אותי מאוד השנה, ראינו שעד היום פשוט לא הודו. 40% בעלי עסקים שדיברנו איתם, שילמו בפועל פרוטקשן.
עכשיו, אשכרה.
כן. עכשיו, נגיד מילה על הפרוטקשן, זה אומר בעצם, למה אנחנו כל כך מותרדים? מי שנפגע פה זה לא רק אותם משלמי פרוטקשן, יש פה בעצם מדינה בתוך מדינה. הדבר הכי בסיסי במדינה זה שאחד שיש למוסדות שלה, יש את המונופול על הפעלת הכוח. וכדי לממן את כל המנגנונים שלה, היא גם גובה מיסים. עכשיו יש פה בעצם מדינה בתוך מדינה. יש פה ארגון פשע ששולט על שטחים מאוד נרחבים, שגובה מיסים, ומי שלא משלם לו מיסים, אז הוא נטל מהמדינה, אותו עבריין, את המונופול לשימוש בכוח, הוא משתמש בכוח כדי לגבות את המיסים שלו.
אז הוא מיני דיקטטורה בתוך המדינה.
כן, ואז מה ש... עכשיו, אין מדינה בתוך מדינה, זה ביטוי לא נכון, כי יש רק ריבון אחד על שטח. זה אומר שבשטחים עצומים במדינה, זה מתחיל בשטחים הפתוחים, ולכן אנחנו מדברים על החקלאות, וזה נכנס, כמו שאמרתם, בסוף גם לתוך הערים, גם בסוף לתוך תל אביב.
אני אישית מכיר מישהו בתל אביב שהיה לו גלידריה לפני הרבה שנים, יותר מ-10 שנים, ובאו אליו לפרוטקשן, הוא פשוט סגר.
כן, יש המון דוגמאות כאלה, ובסוף הבעיה היא שזה אובדן ריבונות של המדינה. עכשיו, בסוף הדבר הכי בסיסי שיש לנו, דיברתי קודם על האדמה, על הגבולות, בסוף מדינה מה יש לה? זה מושג שנקרא ריבונות, זה אומר שבתוך הגבול של המדינה, ושוב, אצלנו לא כך מוסכם, ובטח לא נדבר על זה עכשיו, פחות מעניין, אבל מה שכן מוסכם, בוא נדבר על זה, נגב גליל, נראה לי שאין ויכוח.
כן.
יש עוד ריבון. מישהו פה קורא תיגר על הריבונות של המדינה, על הסמכות לגבות מיסים, על הסמכות להשתמש בכוח, על הסמכות לקבוע מי נמצא באיזה שטח. סיפרתי לכם איך התחיל השומר, שבעצם ניסו להשתלט על שטחים של בוקרים. בפועל, כשאני אומר ש 250 אלף דונם ננטשו, זה אומר ש-250 אלף דונם האלה, הריבון זה לא מדינת ישראל, כי היא התכוונה שהשטח יינתן בחוזה לבן אדם א', והעבריין רצה שזה יהיה אצל בן אדם ב', ומי ניצח?
העבריין.
אז מי הריבון?
העבריין.
אוקיי, עכשיו זה לא בעיה עכשיו של החקלאי, זה בעיה של כולנו.
כן. כן, זה נתונים קצת... סוג של כף החזרה למציאות. אני מרגיש שרובן...
אני אתן לכם עוד כמה כפות.
כן, תן לנו.
לא, בסדר. וירטואליות כמובן. פה אנחנו לא מתחברים לעבר. 80% מאזרחי ישראל מפחדים לנסוע בכבישי הנגב. תקשיבו, זה מטורף. עכשיו, אני פשוט רואה שם את המציאות. יש שם רכבים שחותכים אותך, יש שם מיריות באוויר לא מעט. יש שם מקרי שוד.
כן.
הביאו חשש לנסוע בכבישי הנגב. 89% מהיהודים מפחדים להיכנס לערים ערביות היום.
כן.
בסדר? זה לא היה. זה חדש. כשאני מסתכל על כל דבר הזה, אתה מבין שאם אני רגע אגיד מה בסוף אנחנו מתעסקים בשומר החדש, אז באמת התחלנו מהחקלאות. אנחנו מדברים על חינוך, מדברים על חקלאות, מדברים על התיישבות, זה אולי נהיגה אחר כך, על כל עולמות פיזור האוכלוסייה במדינת ישראל, שהוא מאוד בעייתי, ועל ביטחון אישי. אני חושב שסוגיית הביטחון האישי הפכה להיות, בעיניי לפחות, סוגיית יסוד בביטחון הלאומי. אנחנו מדברים על איראן, ועל חיזבאללה, ועל הכלכלה, בסוף אם אתה, בשטח עצום המדינה שלך, האזרח הרגיל לא מרגיש בטוח להסתובב. שוב, אני חוזר, יש בעיה בתפיסות, במוסדות המדינה, אנחנו מנסים להשפיע על המקומות האלה בסוף.
נכון, גם אתה יודע, אנחנו שומעים על מבחינת ביטחון לאומי, שומעים על מחבלים, עכשיו שומעים על אנרכיסטים, אבל כאילו אנחנו לא שומעים מספיק על מה שנדבר עליו, על העניין של הפרוטקשן, כי המספרים שהגיע הדוח, זה כנראה, אמרת, נראה לי, ראינו מספרים שאם מפזרים את זה באמת לצפון ודרום, ברמת הגולן זה היה
93%.
93% מהעסקים קיבלו פנייה, זה משוגע.
זה משוגע, כן, הממוצע זה 79.
יש לזה סיפור מפורסם של הבורגריה, של כביש 90.
כביש 90 והרומה בצומת עמיעד.
נכון, גם.
עכשיו, מה שמדהים, במה שאנחנו, אתם מכירים את הנתונים טוב, אני שמח, עשיתם הרבה הכנות.
כן, האמת שאתה, זה הפרק שהכי הרבה התכוננו אליו לפני זה.
לא, גם התכוננו וגם תשיב, זה נתונים עניינים, אין מה לעשות.
רוב מה שאנחנו מדברים עליו מגיע מטובה. זה לא שיש עשרות כנופיות שמסתובבות בכל הצפון.
כן.
רוב מה שדיברנו עליו עכשיו, בצפון זה טובה, בדרום, יש עוד כמה כפרים כאלה, בדרום נגיד יש גם, באזור רמת נגב, כפר בירדד, שעושה הרבה מאוד, אחרי להרבה מאוד מעברכות והדברים האלה.
כן.
זאת אומרת, זה לא שמישהו לא יודע לאן ללכת או מה לבדוק. הדברים ידועים, האנשים מוכרים.
נראה לי גם מעניין, יש לך אולי איזה, נגיד, יש לך איזה סיפור ספציפי, לא יודע, אתה מכיר מה היה הסיפור שקרה בכביש 90, או כאילו איך פנו אליהם מה קרה?
משהו שאתה יכול לדבר עליו, שאתה חושב שזה יהיה בסדר, ש...
כן, נגיד, סיפורים
ספציפיים. אני אתן לכם סיפור
כי... ספציפיים, כאילו, במקום... נראה לי עכשיו כזה, דיברנו מאוד בכללים, בקוריאה, אבל נראה לי גם...
בפרוטקשן זה נורא קשה, כי... שוב, אנשים בסקר אנונימי אמרו שהם שילמו פרוטקשן. מאוד קשה למצוא בן אדם שאומר, אני משלם. משלם,
כן.
אני, שוב, אני לא אגיד שם החקלאי למרות שהוא זה, אבל אחד הקורמים, קורם מאוד מוצלח בדרום, בסדר, באר שבע, עומר, באזור הזה, שוב, אני לא רוצה פה...
כן, לא, כן, לא צריך לקחת זה.
כן.
שהגיע, תכף תראו כמה זה הזוי, הוא בעצם נטע קרם לפני 11 שנים, ואיכשהו נטע אותו, אז הגיעו בדואים מהפזורה, והתחילו להגיד לו, תשמע, אולי נשמור, אמר להם, לא צריך, עזבו, לא צריך. נתנו לו לנטוע, נתנו לו לגדר, בעצם הוא השקיע שם סדר גודל של 500,000 שקלים, בהקמה של הכרם, ואיכשהו סיים את הדבר הזה, הוא מגיע לכרם, ומגלה שחתכו לו את הגדר, חתכו לו את השאר, וגם שלוש שורות מהגפנים חתכו לו בעצם מלמטה.
פשוט כאילו הגיעו ושלק, שלק, שלק, צמח, צמח.
עכשיו זה נזק, כאילו השקיע 500,000, באותו יום הלכו 200,000 שקל מתוך הדבר הזה, שאתה גם שוב, אתה מפסיד פה שנים, כי...
כן,
כי הזמן עוזר...
יש, בארץ מוכרים בעיקר קשר, גם היש לו, כאילו, הגפנים נותנות פרי מאוד מוקדם, אז אתה יכול לקר רק בשנה הרביעית להתחיל להוריד פרי, אז הפסדת, כאילו, הפסדת שנתיים באירוע הזה, וכשהוא... ושוב, כל הזמן מציעים לו לשמור, ובאיזשהו שלא הוא מבין, הוא הולך המשטרה ומתלונן עליהם, ואז אומרים לו, אבל רגע, תשלם להם. תשלם, המשטרה אומר.
המשטרה אומר, תשלם?
המשטרה אומר לו החוקר, מה הבא יש? לידך, איפה הקרם? שם, שם זה המשפחה הזאת. תשלם לה, והם ישמרו לך על הקרם.
אשכרה.
וואו, כן. אני בשוק, אני בשוק.
המשטרה כאילו לא חושבים שזה אמת שמירה על המקום, הם יודעים שזה עניין של פרוטקשן.
הם יודעים, ואני אומר פה משהו, שוב, אני בגדול חושב שהמשטרה ארגון מצוין, אין לי פה ביקורת על המשטרה כמשטרה, אבל שוב, יש פה... קודם כל, הפשיעה גדולה על המשטרה בעיניי. מבחינת כמות העבריינים, כמות הפשיעה, אל מול גודל המשטרה, יש לנו בעיה. והרבה פעמים אי אפשר לשים פה רק את המשטרה. יש פה בסוף עם שלוש רשויות, דברים על זה הרבה עכשיו. אני אמרתי, לא נכנס לפוליטיקה, כן. אבל סתם, א' ב' שדמוקרטיה. יש שלוש רשויות. אז אני אומר, רשות המחוקקת לא מחוקקת מספיק. רק עכשיו, אגב, דעתי היום, עבר בקריאה ראשונה חוק שמכניס את סחיטת מחסות כעבירה בספר החוקים הישראלי, לא היה עד היום.
וואלה.
אין וואו. עבירת פרוטקשן, זה נכנס בתוך סחיטה ואיומים.
היום?
היום?
היום? היום עבר לדעתי בקריאה ראשונה, אני צריך עוד לראות, עבר, ניסינו לא מעט להשפיע על האירוע הזה. אז יש בעיה עם החוקים, גם העונשים, בחוק בסוף אפשר גם להגדיר את רמת הענישה. עונשי מינימום, אין כמעט עונשי מינימום, מינימום לתופעות האלה, צריך להגדיר, שים עונשי מינימום שהם מאוד מאוד גבוהים.
כן.
זה ברשות המחוקקת. במבצע דיברנו, יש קושי גדול מאוד לאכוף, בגלל הרבה מאוד חוסר בכוח אדם. גם לפעמים כשיש לך תופעה שעושה לך הרבה רעש, אתה יכול לעשות שני דברים. או לטפל בתופעה, או לדאוג שיפסיקו להתלונן. אז אזרחים באים ומטרטרים אותם, ומפסידו עם עבודה, ובסוף, לפעמים אנחנו הגשנו תלונות עם חקלאים, יושבים עוד בתחנה, ולפני שסיימנו להגיש את התלונה, רואים כבר את הגנב יוצא החוצה.
אשכרה.
כאילו, אתה רואה אותו בחלון כבר יוצא.
וואו.
וגם הרשות השופטת, אם בכלל נותנת עונשים, כמעט לא מענישה, ואם היא מענישה, היא מענישה מעט מאוד.
זה, אמרת שרק עכשיו זה נהיה לא חוקי לסחוט.
לא, זה חוקי, זה לא חוקי אף פעם, אבל לא הייתה עבירה ייחודית לדבר הזה. יש עבירה של סחיטה ואיומים, אז זה כאילו נכנס שם. המחוקק לא נתן את דעתו הזה שתופעת שדמי חסות.
הפרוטקשן
עצמו, זה עבירה, זה צריך להיות עבירה בפני עצמה, עם רף ענישה מאוד מאוד גבוה, כי שוב, כמו שאמרתי, זה עבירה שהיא לא רק לוקחת כסף שלא כדין ממישהו.
פוגע בריבונות. כמו שוט,
אתה פוגע בריבונות, יש פה פגיעה קשה מאוד בריבונות של המדינה בדבר הזה.
אני יכול להגיד על עצמי, כל מי שמקשיב לפודקאסט בהרבה זמן יודע שלפני חצי שנה גנבו לי טלפון, והמשטרה לא באמת הצליחה לעזור לי, למרות שחלק ניסו להראות שהם נסים, והייתי מאוד מתוסכל, אני מנסה להבין את המצב שאתה משקיע את כל החיים שלך בפרויקט, ואתה חקלאי שעובד על משהו, ופשוט זה התשובה שנותנים, אני לא יודע איך הייתי מרגיש.
אתה חושב שיש סיכוי שיש חלק מהחבר'ה האלה בתוך המשטרה?
אני לא יודע.
כי תשובה כזאת שתשלם לו וזהו, זה לא נשמע, לפחות, את התשובות שאני קיבלתי במשטרה, טוב, טוב, נבדוק את זה, או טוב, תמלא את אופס וזהו, אבל תשלם לו וזהו, זה כאילו, זה נשמע...
זה אקסטרים.
אני לא חושב שזה, במקרה הזה אני לא חושב שזה נבע משיתוף פעולה, אני אומר פשוט, רוצים שקט תעשייתי. עכשיו אני אגיד שוב, אנחנו הרבה חוזרים
להיסטוריה. כי זה כאילו לפתוח חזית נגד החבר'ה האלה?
כי עכשיו הוא יתלונן, והם יגיעו, ואז יזיקו למישהו אחר, ויהיה להם בלגן, אז כאילו בוא, לך תשלם, וכולם מבסוטים. אין תלונות במשטרה, אין תיקים לא מפוענחים, לא צריך לעבוד קשה.
לא, וגם מה שאמרת, שזה קצת גדול על המשטרה הדבר הזה, שאין להם את היכולת להתמודד מול דבר כזה.
לא, בעיקר בכוח אדם, ונגיד שיש פה גם את הרשות השופטת, שממעטת להעניש בדברים האלה, וכביכול, אני אגיד זה ככה, היא מרחמת על האכזריים, אז היא בסוף מתאכזרת אל הרחמנים, אני אגיד זה ככה.
כן.
ובסוף יש פה תהליך של reverse engineering. בסוף, אם השופט לא מעניש, אז הפרקליטות לא רוצה להגיש כתבי אישום, אז השוטר לא רוצה לחקור כמו שצריך החוקר, אז השוטר סיור לא רוצה לתפוס ולכתוב דוח פעולה, ואז אתה מגיע למצב שהגנב עושה מה שהוא רוצה. כאילו, יש פה בסוף, צריך פה להיות פה מהלך שהוא משולב של כל הרשויות, אנחנו עוד לא שם,
כן.
אבל המצב יותר טוב, אני לא אוהב שמסיים את השיחה בפסימיות, או שהכין לשם. תראו, מושג פשיעה חקלאית, לא היה מושג כזה עד לפני 6-7 שנים, לא דיברו על זה בכלל.
כן.
כמושג, היום זו תופעה, אני אומר, כבר היה בארץ נהדרת, אז...
וואי, זה נהיה מיינסטרים.
אז הוא אומר שזה כבר, כאילו, יש תופעה, תגידו פשיעה חקלאית, אנשים יודעים להגיד שיש פשיעה חקלאית, לרוב גם, שוב, לשמחתי, יגידו השומר החדש.
כן.
צמוד לזה, זה נכנס למודעות, אנחנו, כתפיסה, אני אומר, בסוף, אי אפשר רק לשמור, נגיד, אף אחד לא ניצח אף פעם קרב כשהוא רק מגן. אתה חייב להיות, אני לא רוצה להגיד התקפי, כי אני לא יכול, אנחנו לא רוצים גם, אנחנו ממלכתיים.
נקרא זה אקטיבי.
כן, זהו, פרו-אקטיבי. אנחנו לא הולך להרביץ, לא נרביץ בחזרה ולא נגנוב בחזרה בחיים. אבל אנחנו צריכים להקדים ולהיות מאוד יוזמים ולהיות, לא להיות פסיביים בהקשר הזה, והיכולת שלנו בעצם להיות פרו-אקטיביים דתי בשני מישורים. אחד עם המישור המשפטי, אנחנו עושים שם הרבה מאוד פעולות.
כן.
אבל השני, והלא פחות חשוב, זה בהקשר התודעה הציבורית, זה גם הסיבה שאני יושב פה, חוץ לשקף איתכם,
ובירה, למרות שזה...
זהו, בירה בזה.
למרות שזה בירה...
בירה מסוימת.
כן, בירה מסוימת.
דווקא בתל אביב.
לא מקומית. פעם באה נביא לך בירה מקומית.
זה יש לי בבית.
פעם באה תביא לנו בירה מקומית.
אנחנו נביא.
יאללה, מגניב.
אז לא, אני, מה שאני מאוד רוצה לדעת, זה באמת אמרת על הפעולות האקטיביות, מה שנקרא, על מה קורה בפועל, איך אתם בנויים, מה אתם עושים, איך זה עובד עם השמירות, ואחד הדברים שהכי מעניינים אותי, שאני, זה שאלה שאחרי זה, זה באמת אמרת את העניין הזה של ה... אתה יודע מה, תתחיל עם מה ששאלתי, ואז אני אשאל את זה, כי זה סתם מבלבל.
אני אגיד קודם כל, לפני שאני אגיד איך שומרים והכל, אני דיברתי קודם על מעשה ולימוד, 60-70 אחוז הפעילות שלנו בכלל פעילות חינוכית.
מה זאת אומרת?
דיברתי על זה קודם. לפני שאתה מתחיל באופרציה, אתה צריך לחבר את האנשים, להסביר להם למה הם פה, מה האחריות שלהם.
מה זאת אומרת, אתם משקע הולכים לבתי ספר?
יש לנו תנועת נוער של למעלה מ-24,000 חניכים. אגב...
אשכרה.
שנקראת השומר החדש?
שנקראת התנועה החדשה, שזו תנועה שהיא בעצם עמותה קשורה לשומר החדש. יש מתוכם אגב כ-1,000, כמעט 2,000 חניכים בדואים מהצפון.
וואו,
מרשים. לבוא להגיד הבדואים גונבים זה הכי קל, בוא נציב אלטרנטיבה.
אז אתה כאילו מאז הדור החדש, מאז שהם צריכים להתחיל לייחס אותם יותר.
כן, בוא ניקח, שגם ייקחו אחריות על הסביבה. אגב, הם סובלים לא פחות מהשיח חקלאית, כי זה קורה, הטרור, אני אגיד, הטרור האישי, או חוסר הביטחון האישי, בתוך הכפרים והערים הערביות הרבה יותר קשה. שם אם אתה עושה בטעות, אוטו חורק במקום הלא נכון ונמצא שם מישהו, אתה יכול לשלם על זה בחייך.
אשכרה.
כן, זה טורף, כל מה שקורה שם ביישובים זה נורא.
אז אתה אומר שזה לא מלחמה תרבותית, זה כאילו משפחות שהולכים על כל מי שקרוב.
כן, זה כבוד, וזה, שוב, על אדמה הם פחות, כי אדמה אצל הערבים זה קדוש ברמה כזו, שאם תיקח למישהו את האדמה, זה כאילו, זה כמו חילול כבוד המשפחה.
כן.
זה אותם תגובות, אבל האלימות בכלל והפשיעה, והנשק הלא חוקי שנמצא שם בכמויות מטורפות, אגב, זה פשוט בלתי סביר. מדבר על עשרות אלפי, אולי 100,000 נשקים לא חוקיים.
וואלה.
במגזר הערבי. עכשיו, מדבר עם אנשים שם, שהם, אני לא רוצה להגיד שהם נורמטיביים, כי מי שמחזיק נשק שלא כחוק הוא לא נורמטיבי.
כן.
בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין, מהנדסים, שאומרים, בטח שיש לי נשק בבית, כי אם לא יהיה לי, אז אני לא יכול להגיב, כשלשכן שלי יש.
אני מאוד נגד נשקים לאזרחים, אבל במצב כזה, כאילו, אין מה לעשות, אתה במערב פרוע.
אני אסתיר פה את שלי, רגע.
לא, אני, כן, יש, אתה יודע, יש את כל השיחה, ארצות הברית, נשק לאנשים, אני חושב,
עכשיו זה זכות יסוד בחוקה.
כן, אבל גם, בתור מישהו שהיה, אתה יודע, קצין בצבא, אתה נראה לי אולי יכול להסכים איתי שיש מספיק אנשים, בוא נקרא לזה, מפגרים באזרחים, שאם אני נותן להם נשק, אני רואה שהנזק היה יותר גבוה ממה שהוא...
כן.
צריך להבין נשק אנשים מאוד ספציפיים, אנשים שיכולים להשתמש בקום שצריך.
צריך תבחינים וצריך הכשרות. בדיוק. אבל בסוף אני אומר, שוב, לצערי הרב מאוד מאוד מאוד, במדינת ישראל היום, חלק גדול מאוד מהפיגועים, בסוף הופסקו או נמנעו על ידי אנשים שנשאו נשק לא בתפקיד.
נכון, נכון, נכון.
אני לא... אנשים שיש להם תפקיד,
או שיש להם תפקיד והיו בחופשה, או אנשים שהם נשק אזרחי. היום אם אתה חקלאי או גר ביישוב ספר, או עובד בכל מיני עבודות, מותח על הסט נשק. שוב, אני לא מאוש... אני אגיד כך, אני עד מבצע שומר חומות, עד מאי 21, הלכתי בלי אקדח, למרות שהיה עבר צבאי והכל, פשוט גמרתי עם הסיפור של ביטחון, אמרתי, חלס, לא צריך.
כן.
אני קיבלתי כפה די רצינית בשומר חומות, ברמה שאמרתי, תשמע, אני צריך להגן על החיים שלי, על החיים של המשפחה שלי. קשה לי לסמוך, כשראיתי מה קרה פה, על המוסדות. ובגלל ששוב, יש לי את ההכשרה ואת הידע ואת הכל, אז אמרתי, אני כמעט לא זז בלעדיו, לצערי הרב מאוד, הייתי שמח מאוד ללכת עם פרחים, במקום פרחים בקנה.
כן,
כן.
אני מסכים איתך, מאז אינתיפאדה האחרונה, לפני כלום זמן, אני גם חשבתי לעשות קורס, יש כזה קורס זרי של התנתבות במשטרה, שלושה שבועות, לעשות קורס כזה, ושיהיה לי עליי נשק, אבל בגלל שאני כל כך מדבר כנגד לאזרחים רגילים שלהם נשק, כמו בארצות הברית, ואני כן בעד, כמו שאמרנו, חבר'ה בתפקיד, שלא רק בתפקיד, אלו גם הבית שלהם נשק, זה סבבה, כי זה אנשים שאני יודע שהוסמכו ומשתמשים בזה, אבל מה שנקרא, המצב בארצות הברית, שאני מפחד שזה יגיע לכאן, של אזרחים שעושים קורס פעם אחת, ואז כאילו פעם בשנתיים משתמשים בנשק, זה לעתיד יותר מסוכן.
יכול לקנות נשק בסופר כמעט, בכלל, כמו שזה ודאי לא סביר.
אז מה שאתה אומר, אני בעד, אני מאוד בעד, אבל...
רגע, אז בחזרה לשאלה שלי, בנוגע לעולם הזה של ה...
אז הפעילות המבצעית שלנו בסוף זה אלפי מתנדבים, שמחולקים לכמה קטגוריות, יש לנו בעצם מתנדבים סטטיים, שמגיעים לאיזושהי חווה, ופשוט שומרים בלילה, אומרים לחקלאי, וזה בעיניי הכי מרגש והכי מדהים. אתה אומר לחקלאים בסוף בישראל, הם צריכים להחזיק שתי משרות. פעם אחת הוא, ביום הוא עובד ומפתח את המשק שלו, ובלילה הוא נאלץ לשמור על מה שהוא עבד עליו כל היום, אחרת הוא יקום בבוקר ולא יהיה לו איפה לעבוד.
אשכרה.
עכשיו, כל עוד אתה עסק גדול ומשגשג ויש לך עובדים, זה מצוין, אבל המודל הכלכלי הזה הוא דפוק, כי המתחרים שלך, כמו שדיברנו קודם באירופה, עליהם אין בעיה כזו. התשומות שמשקיעים פה, שוב, בצון ובבקר, אתה מגלה ש-60-70% מהתשומות הכלכליות בעסק הולכות על השמירה. ברור שזה הופכת לא כלכלי. ואז כשמתנדבים של השומר באים ואומרים לחקלאי, לך לישון, אנחנו נשמור בלילה, הוא יכול בבוקר להתעסק בפיתוח העדר. יש לנו חקלאי, פה אני כן יכול להגיד את השם, יהודה מרמור, מיבניאל, סתם כדוגמה, ששנים, אני אומר, כ-40 שנה סבל ממשפחה של עברנים שהתנחלה לו בשטח, עשתה בו שמות. עשינו שם מבצע מאוד ארוך, לקח גם כמה שנים, הצלחנו להוציא משם את הפולשים. שוב, אגב, במה שדיברתי, תודעה ציבורית, משפטי, כן. פעולות גם, בסוף גם בגלל שאף אחד לא עשה כלום, אנחנו באנו ותפסנו את הפרות, שוב, עם גיבוי משפטי מלא, בתאום אגב, עם כל המוסדות, ואחרי 40 שנה שהמשפחה הזאת לא נשמה, הצלחנו להוציא משם את העבריינים.
מדהים.
ואומר יהודה, אני כל השנים חשבתי שאני בוקר, ואני, עכשיו אני בוקר, עד היום הייתי שומר.
מה שקרה?
בכלל לא פיתח את העסק, אז כן.
כן.
אז זה הדבר הכי גדול. אפרופו ראות, דברתי על ערבות הדדית, אני אומר לכם, אין דבר יותר כיף מלדעת שהוא ישן בלילה בזכותך. הוא אומר, חקלאים, עכשיו יש לנו מבצע לפסח, שאנחנו מביאים משפחות, שעשו ליל הסדר במקומות כאלה, חקלאים, שהחקלאי יכול לעשות ליל סדר בבית. יש חקלאים שלא עשו 20-30 שנה ליל סדר בבית,
עד שלא גירו כל הזמן.
כן, כי גם העבריינים יודעים שבפסח, ביום כיפור,
זה הזמן הכי קל.
הם באים, ואז אנחנו מביאים דווקא בהם, מביאים משפחות, אגב זה גם חוויה מטורפת לעשות את זה בחוץ, בטבע, באיזה, תמיד אחד שומר מכל החבורה, אבל...
כן.
אז זה דבר אחד, יש לנו יחידות של אופנוענים וג'יפאים שמגיעים בעצם עם הכלים שלהם ועושים פטרולים ודברים בשטח, יש לנו יחידה של מטיסי רחפנים, שבעצם מכסים שטח עצום בתוך הדבר הזה. רוכבי אופניים, עכשיו יחידת פרשים.
אשכרה.
הכל עכשיו זה מדהים, כי הכל, אנשים באים הכלים שלהם, הסוסים שלהם, ופשוט חשוב להם לעשות מה שהם עושים. ואני אגיד פה עוד משהו, כי כמו שאנחנו פה מדברים כאילו על ערכים גבוהים, אבל גם נהנים, שותים בירה וסבבה, הם נהנים. בסוף אתה מטייל עם הג'יפ. במקומות הכי יפים בארץ, אנחנו גם מכירים כל שביל וכל פינת חמד, ושולחים אותם בין השאר לשם.
כן.
אבל תוך כדי שהם נהנים, גם עושים משהו נורא נורא חשוב. גולת הכותרת זה היחידה שלנו משותפת עם הגב. אנחנו שנים, שמעתם אותי מדבר על המשטרה, אני בסוף זה ארגון מצוין, אנחנו משתפים איתו פעולה. הוקמה לפני 4 או 5 שנים, יחידה משותפת שלנו עם משמר הגבול. אנחנו כבר 13 שנים עובדים איתם ביחד, אבל ב4 שנים האחרות ממש יש בסיסי הפעלה, 3 בסיסי הפעלה של מגב, שקוראים זה בסיס השומר החדש במגב. אנחנו בעצם מגייסים את המתנדבים, אנחנו מגייסים אותם ומתאמים את הפעילות עם המשטרה. בסוף ברגע שהוא לובש מדים ונכנס למשמרת, הוא כבר לא שלנו, ואנחנו שמחים על כך.
יש לכם מדים שלכם? אתם עם מדי צבא?
מדים של, שוב, אנחנו לא עם מדים, אנחנו עם חולצות, כמו שלי, שכתוב השומר החדש. המתנדבים שהולכים למגב, לשטב, לובשים מדים, הם מגבניקים לכל דבר.
וואלה.
הם מתנדבי מגב, כמו שאתה דיברת על המשמר האזרחי.
כן.
במגב זה נקרא מתמיד, והמתמידים, ברגע שהוא נתחיל משמרת, הוא לא של השומר החדש, הוא של משמר הגבול. אנחנו גייסנו אותו, סיינו בהכשרה, אנחנו גם עושים מערכות מצב יחד עם מגב, בשביל להבין מה, איפה וכמה ואיפה כדאי להיות. אנחנו גם ציידים אותם בציוד שבדרך כלל במגע, באמצעי רעת לילה מיוחדים, רחפנים, דברים כאלה. אבל ברגע שהוא נכנס למשמרת, הוא שוטר מגב, הוא מתנדב מגב לכל דבר, אני לא יכול להגיד לו מה לעשות.
ברור.
זהו, מה מעניין אותי, איך הולך לדיאלוג עם מגב עם המשטרה? כי זה נשמע כאילו מאוד קל שזה יכול ללכת לכיוון של אל תיקחו את החוק בידיים, אני ארחם אתם עושים.
אל תגידו לנו מה לעשות.
בדיוק.
זה התחיל שם, שבשנים הראשונות, מפקד מגב שהיה באותו זמן איים לעצור אותנו. אל תקימו לי פה מיליציה, היום הוא חבר באספה הכללית של השומר החדש.
יפה.
כי אנחנו ארגון סופר ממלכתי. אגב, גם היום שמדברים פה, המשמר הלאומי, כל הרעש הזה, אנחנו אומרים אין דבר. משמר לאומי זה במשמר הגבול. צריך לחזק את משמר הגבול. אנחנו מביאים כוח אדם למשמר הגבול, מביאים את הציוד למשמר הגבול, עוזרים, שוב, גם לא אגיד לובי, כי אין לנו לוביסטים. כשצריך לדבר עם פוליטיקאים, אנחנו הולכים לדבר איתם, לא סוחרים משרדים, לא כלום. ומשכנעים להשקיע תקציבים במשמר הגבול, כי אנחנו חושבים שמשמר הגבול הוא נושא באחריות למה שקורה בשטחים הפתוחים. אנחנו רוצים לתת לו יכולות, תקציבים, סדרי כוחות מתאימים. אפרופו משמר לאומי, אני חושב שצריך להפוך את משמר הגבול מחייל של 10,000 לחייל של 30,000, על ידי מתנדבים, מילואים ניקים, כל מה שצריך, לשם אנחנו מכוונים. לא משהו, זה לא של השומר החדש בשום צורה שהיא, זה של משמר הגבול. אם אנחנו כארגון אזרחי יכולים לסייע בלגייס, בלהכשיר, בלהביא את התקציבים דרך הממשלה, אז זה מה שנעשה, אבל בשום פנים ואופן לא לקחת את הסמכות להפעיל כוח ממשטרת ישראל. זה חייב להיות רק שם הדבר הזה.
אז משהו שמעניין אותי זה אמרת שמשפחות עושות את זה ואנשים מתנדבים וכולי, שזה נשמע משהו שהוא מאוד כיף ונעים ממובן מסוים, אבל עדיין יש את המובן של השמירה. זאת אומרת, כמה זה נפוץ שיש באמת מקרים של, אני אקרא לזה, התקלויות, או שזה פשוט מצב שאתה אומר, בוא הנה, 99% מהמקרים, זה מקרים שרואים שיש שם מישהו, אז אומרים, אני לא אעשה כלום.
אז אני אתחל תשובה אופרטיבית, ואני אגיד דיאלוגית, אני אגיד ככה. אופרטיבית, בסוף אם אני ואתה חס וחלילה נלך מכות, אז נכון, נשתמש בידיים, ברגליים, אולי גם נגיחה, לא יודע, מרפק,
לא נרביץ. אתה לוקח אותי בטוח.
לא בטוח.
אני ישר מרים.
למאזינים שלא צופים, אורי בחור חזק.
אבל בטוח לא נשתמש בעיניים בשביל להרביץ ולא בפה. בסוף השומר החדש הוא גוף. המתנדבים שלנו רובם המוחלט, התפקיד שלהם זה להיות העיניים והאוזניים, הם בעצם סוג של סנסורים, שבהם אומרים מה קורה בשטח פעם אחת, ואם צריך, הם קוראים למישהו שהוא יבוא ויהיה בחיכוך. לרוב זה או החקלאי עצמו שהוא בא לשטח, או משטרה, או המתנדבים שלנו במגב שדיברתי עליהם, או רכזים שעובדים אצלנו בשכר בעצם ומוסמכים על ידי החקלאי לשמור בעצם בשמו. אז כך שאין חיכוך בין המתנדבים לבין העבריינים. במקום היותר עמוק, ואמרת את זה, אנחנו יהודים, אנחנו באים מגטאות ומשכונות, לא משנה אם זה בצפון אפריקה או במזרח אירופה או בכל מקום אחר, והיה לנו זה דמיון שאם נקיף את עצמנו בגדר, אז הגוי לא יבוא להרביץ לנו.
כן.
זה בדיוק הפוך, פשוט יהיה לנו יותר קשה לצאת לרדוף אחריו. עכשיו, כן. בסוף, בשטח אין וקום. מי שנמצא בשטח, שולט בשטח. אנחנו רוצים להוציא את, אני אגיד, להוציא את הישראלים רגע מהשערים הצהובים ומהגדרות המטופשות האלה, ולשים אותם על הגבעות. מה זה המקומות האלה? אנחנו לא שומרים בחברון ולא באישי בלבנון. אנחנו שומרים בנחל יבניאל, באזור לטרון, בנחל שקמה בדרום, באזור מצפה רמון, בסדר? זה אזורים ששביל ישראל עובר בהם, כולנו מטיילים בהם בחופשיות.
במרחק נסיעה אפשר להגיע.
חלק מזה שאתה מייצר, דיברתי על אומץ, אז מייצר אומץ לאנשים להיות בלילה לבד סביב מדורה. אני אומר שוב, אפס חיכוך, מעולם לנו חיכוכים בין עבריינים למתנדבים. אבל הגנב יודע...
זה גם מאוד מעניין.
זה לא... יש... אנחנו חושבים הפוך. בתפיסה שלנו, גם בגלל שאנחנו רואים יותר מדי סרטים, וגם בגלל שוב שאנחנו קצת יהודים עם תפיסה של גטו, אז לחזק יש נשק. במזרח התיכון זה הפוך. החלש, ולכן אני לא אוהב את הנשק שיש אליי, החלש נאלץ שיהיה לו נשק כי הוא חלש. החזק מסתובב חופשי בבית.
וואלה.
אנחנו רוצים להסתובב חופשי בבית. אז ככל שאתה פורס אזרחים, אחלה, משפחות, אני אומר, אתה שם אותם באיזה מקום, יש דרצון ליד. בסדר? זה מסלול טיול של שביל ישראל שעובר שם. הוא יושב שם ואוכל ועושה פויקה, ומדי פעם עושה פטרול עם הפנס. מה קרה? כאילו, הוא טייל שם בבוקר, הכל בסדר.
כן.
זה לא מסוכן. יש לנו פחד מחיבור לאדמה, יש לנו פחד מסתובב בחוץ, יש לנו פחד מחושך.
כן.
כל הרענו לקפוץ ראש לתוך הפחד הזה, להבין שאין לך מה לפחד. זה הארץ שלך, אתה חי פה, אתה אזרח פה.
כן.
אתה קשור לאדמה הזאת, אין לך מה לפחד. ועובדה שלא קורה כלום.
זהו, כשאתה
דיברת... במקומות שאנחנו חיים עם אפס הפעלת כוח, הפשיעה יורדת ב-60-70 אחוז לפחות.
וואלה.
כן? בסוף הוא ילך חפש, לגנוב איפה שאין מדורה, ואין פנס, ואין מתנדב.
כן, איפה שזה קל.
יש לנו עוד מלא. כאילו, אם שומעים אותנו ורוצים להצטרף, זה לא שפתרנו את הבעיה.
כן, ברור.
יש מקום לעוד 100,000 מתנדבים בשומר בשקט.
ברור, בסוף אנחנו נדבר על זה בדיוק, אל תדאג, זה חלק חשוב מאוד.
שליה תדרכה אתכם טוב, אדוב.
זהו, באתי להגיד.
לא, זה קבוע, חשוב.
באתי להגיד שזה, בהתחלה כשאתה דיברת על הפטרולים וכאלה, זה מאוד נשמע כמו, אני דיברתי בראש כזה, אתה יודע, כיתות כוננות של יישובים. אתה אומר שזה, 70% מהפעמים זה בכלל לא ככה. רוכב אופניים, פנס.
או ג'יפ, יש לו פנס, יש לו תיק עזרה ראשונה, אם קורה משהו, אם הוא נופל ושובר, הוא מקיש אותו צפח, חס וחלילה.
והוא בעיקר תקשורת.
כן, והוא יודע לדבר. הוא יודע מהר מהר להרים טלפון או קשר, והוא מסומן אצלנו, יש לנו חדר מצב, הוא מסומן במפה, אנחנו יודעים להגיע אליו, ומטפלים.
אז אם אני אסתכל פה על המצב הזה, יש מצבים, יש משהו שאתה יכול לספר לנו על מצב כזה ש... בוא נגיד, אני קל זה תצפיתן, או מישהו שהיה שם בשמירה, ראה משהו, ואז הוא קרא לצוות, ובעצם...
ממש. השבוע, מתנדבים שלנו ממש ראו כבר עגלים בתוך רכב, עגלים שנגנבו, הם הגיעו למקום, בסדר, לצערי לא הצלחנו לתפוס, אבל הבחור ראה אותם, מהר זרק את העגלים מהאוטו וברח. כי הוא יודע שאם תופסים אותו באוטו עם העגלים, הוא יורשה, זה כאילו ממש רעזב. זה השבוע. זה כמעט יום-יום, אין אם זה גנבות של שקדים עכשיו, שקורה באזור מרכז הארץ, באזור מבוחרון. זאת אומרת, ברמה יומית יש לנו, נגיד, או סיכולים של גנבות, או תפיסות על חם. שוב, גם פה אגב, בהקשר של הפעילות שלנו המשפטית, נראו להיות פרואקטיביים, אז אם עכשיו בן אדם גנב נגיד 20 קילו תפוזים מפרדס, תחת זו עבירה יחסית קלה, אם יגישו עליו תלונה ולכו בדין הפלילי, הסיכוי שהעבריין הזה ימות מזקנה לפני שיגמר המשפט הוא גדול.
כן.
ואז לחצנו מאוד והצלחנו להגיע גם למשטרה, גם למשרד המשפטים, לתופעה של משהו שנקרא סדר מותנה. תמורת זה שלא יפתחו לו תיק ולא יעשו לו דברים, הוא משלם כנס. עכשיו, אדם שגנב 20 קילו תפוזים ושלם כנס של 2,000 שקל, אגב, שהכסף הראשון הולך לפיצוי החקלאי בהקשר הזה,
זה מרתיע.
הוא יחשוב 10 פעמים, וגם המשפחה שלו והחברים שלו בשכונה, יחשבו 10 פעמים. זה אקטיביות שפשוב, לא הפעלנו כוח, לא ירינו
ארטילריה,
לא שום דבר, אבל אנשים בסוף שמשמים כנסות, זה עובד.
תגיד, יש מוצר שיותר גונבים מהשרשר, אתה יודע, מה שאנחנו מכירים את הסיפורים במקסיקו, שכאילו...
אבוקדוים.
הרבה קרטלים אהבו לאבוקדוים, כי זה הרבה יותר יקר מזה. יש מוצרים שיותר אוהבים בארץ?
כן, גם מה ש... קודם כל מה ש... שוב, יש את ה...
כי נשמע שתפוזים זה מאוד גדול, מבחן השקל
המחיר שלו. יש חבר שעושים קניות, אני אגיד ככה. במקום לעשות קניות בסופר, הם נוסעים, ופה לוקחים אבטיח, פה לוקחים בצל.
וואלה.
אז הם צריכים, הם לוקחים מה שהם רואים או מה שהם צריכים. הגנבים המקצועיים הולכים על היקר, אבוקדו גם פה, אבוקדו זה פרי יקר.
נכון.
הוא מאוד, בעונה של אבוקדו יש המון המון גנבות. מנגו זה פרי יקר, יש הרבה מאוד גנבות. ענבים, שוב,
וואלה.
כן. מה ששווה כסף, הגנבים המקצועיים גונבים, מה שלאכול ולקחת לדרך, זה... זה כל אחד.
תקשיב, גם אני, האמת שאני חייב להודות עכשיו, אולי, לא יודע אם נקווה שלא נריב את זה עכשיו.
שלא תשתמש בנשק.
כן. אני, כשהייתי חייל, ועשינו, אתה יודע, עשינו את נו, אנחנו נטיולים, זה לא טיולים, זה ניווטים.
ניווטים.
כן, עשינו את הניווטים. אתה יודע, היינו אוהבים באיזה שדה, ופתאום הייתי רואה איזה תפוח או משהו, הייתי לוקח נוגע, אז אמשיך ללכת. כמה אפילו הדברים האלה צריך להגיד לאנשים, חבר'ה, לכבד את המקום לעשות בכלל, או שכאילו תפוח פה, תפוח שם.
קודם כל, אני אשאל אותך שאלה. אם אתה לא עושה ניווטים ולוקח תפוח, אתה הולך בסופר ובא לך לאכול שוקולד, אתה תיקח?
שוקולד לא, אני כן, אתה יודע, מהפיצוחים האלה שם, יצא לי כזה.
אז אני אומר, קודם כל זה גניבה עכשיו, אתה לא לבד, שוב, תלוי גם איפה, אם אתה עכשיו, אני אומר קודם כל קטגורית לא לקחת. אבל תחשוב על החקלאי, אני תכף דוגמה שלנו חקלאי במושב גימזו, בסדר? שחבר'ה מרם לחוצים את הכביש, וכאילו הוא המטע הראשון. אז כל אחד לוקח רק שקית. אבל זה... בסדר?
עוד שקית ועוד שקית ועוד שקית.
אבל זה 5,000 איש בעונה שלוקחים שקית. זה טונות. זה נזק. עכשיו, עזוב, גם לא כותפים לך, יש סתם, יש דברים שאתה כותף, אתה כותף עם הכתפה או עם הזמרה.
צריך לדעת איך עושים את זה.
כי צריך להישאר העוקץ, אחרת אתה דופק את הפרי של שנה הבאה.
אשכרה.
כן? עץ, לא סתם לומדים את זה 4 שנים בפקולטה, בפקולטות לחקלאות. זה סיפור. עושים נזקים, גורמים הרבה נזק. וגם בסוף, זה גם לא רק הכסף. תחשוב שאתה עובד, חקלאי עובד קשה, הוא קר לו, הוא בחוץ בחורף, בגשם, בבוץ, הוא בחוץ בקיץ, מזיע, הוא עומל באמת, הוא משקיע את הכסף, אגב, לא תמיד הוא יודע שהוא יקטוף, כי הוא תלוי בגשם, מזג אוויר, באלף אחד דברים, לא בטוח שהוא ימכור, כי הוא לא יודע מי יתחרה בו, ואם הוא יצליח או לא, בסוף אתה בא ורואה מישהו לוקח לך את העמל, תקשיב, זה כואב, זה גם מכה, כאילו זה כמו לחטוף אגרוף לבטן.
כן, אני זוכר, ראיתי בה...
אני מרגיש רע עכשיו.
לא, זה...
לא, אתה צודק.
עכשיו, אז תקנה תוצרת הארץ מעכשיו, זה יסגור את החשבון.
יאללה, נשמע לי טוב.
אגב, אני יודע שכבר סיפרתי בדיחה דומה, אבל אם אתה רוצה אחרי הפודקאסט, אתה קצין בגולני, הוא חייל בגולני, משפט שדה, אני עד, אני עד.
לא, אבל כן, תקשיב, בסדר, כשאתה חייל, אתה לא רואה בעיה.
ברור, בוא נגיד...
אבל כן, אתה צודק, וואלה, אתה צודק.
אני אגיד, כולנו חתנו בזה, גם אני פעם גנבתי איזה טוט, כולם חתנו בזה, וזה משהו שהוא צריך לבוא למודעות באמת, זאת אומרת, אנחנו זה, ובוא נגיד ככה, כאילו, יש הבדל, אני חושב, אני עשיתי את זה פעם אחת בחיים שלי, לפני 5 שנים גנבתי טוט אחד. אם כולם היו גונבים טוט אחד פעם בחיים שלהם, זה לא היה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה באמת אנשים שבא ולוקח שקית הביתה ומאמיס, ואנשים שעושים את זה באופן קבוע ועושים קניות בסופר. אני חושב שזה משהו שהוא באמת קשור.
זה מגיע לנתונים האלה שהוא אמר לנו שיש בדוח הזה, שכאילו נראה לי בממוצע אמרת ש81,000...
בוא נדבר על זה, זהו, אנחנו מדברים על... כאילו, נתוני המשטרה זה 1.5 מיליארד בשנה.
אשכרה.
תחשבו על הדבר הזה. אגב, מדברים קצת, נתונים כלכליים, כל אחד מבין שזה חלק ממחירי המזון. זאת אומרת, 1.5 מיליארד האלה, מישהו צריך לממן אותם, זה יכול ללכת לאחד משני כיוונים. או שהוא חקלאי פשוט רגל, או שאנחנו נשלם את זה במחיר המזון.
אז כאילו, מראים את המחיר של שאר המוצרים.
ואם הוא פושט רגל, אז יש פחות תחרות, ואז המחיר עולה עוד פעם.
כן, תמיד. אבל זה לא רק כלכלי. עכשיו, הנזק המוצר הוא נדמה לי 86,000 שקלים לחקלאי בשנה. זה מטורף, תחשבו על עסק, זה לא עסקים, זה לא עסקים של 20 מיליון שקל לרוב, זה עסקים קטנים, רובם זה משק משפחתי, זה בלתי נתפס.
כן.
ושוב, לאכול, אני אומר ככה, אני אומר לך גם מכיר הרבה מאוד חקלאים, אני חושב שכל חקלאי שאני מכיר, אם מישהו היה עובר אצלו בקרם או במטע, ואומר לו, אחי, אפשר לאכול תפוח, אגיד לך, בטח, אחי, בכיף.
כן.
כן, זה לא...
לבוא אליו ולבקש, לא מאחורי הגן.
כן, תגיד לו, בא לי שני תפוחים, הוא לא אגיד לך מילה.
כן. נכון.
אבל לקחת בלי, עוד פעם, אחרי כל מה שהוא השקיע שם, זה...
זה כואב, זה כואב.
תכלס, עכשיו שאתה אומר את זה, אני יכול עכשיו, נדלק לי עוד איזה ניורון במוח, וזה מזכיר, שער הסיפור, זה היה בלילה, והיינו ממש בצפון, והלכנו אני ועוד, זה היה בניווט של רביעות, ובאמת, באנו לקחנו איזה כמה תפוחים, והגענו לסוף המטע, ואז הגיע באמת החקלאי וראה אותנו, חרם, אני אשמע בזה, חכו פה שנייה, אני אביא לכם עוד כמה דברים. חיכינו 15 דקות, הוא חזר עם שקיות מלאים בתפוחים, ובמבה, וביסי, ודברים, קחו.
ואז אתה מרגיש הכי נורא בעולם.
האמת שפשוט היינו כל כך יפים, וכל כך כאילו עודנו לדבר, תקשיב, אתה לא היית צריך תודה רבה, וזה וכאלה, אתה כל כך רעב ברגעים האלה שאתה לא, כאילו, אתה לא חושב בהיגיון, אבל באמת, אתה צודק, החקלאי הזה היה הכי טוב בעולם. ובירך אותנו ונתן לנו, וכן, אז מה שאתה אומר פה זה...
תכף תגיד לי שגם חתכת הגדרות בניווטים של הבקר.
אני לא, אני לא. אני, יש לי רגע מספיק ארוכות, אני...
עובר מעל.
אני עובר מעל, כן.
לא, כי זה נזק מטורף, אגב. זה גם נזק, זה יקר.
כן, לא, לא.
מה, הגדרות?
הגדרות בקר, שוב, אנשים חותכים, זה, לא, זה בעיקר חיילים, או כן. עבריינים, אגב, שרוצים לפלוש עם האדרים שלהם.
אה, וואלה, זה ידוע שחיילים עושים את זה? לא,
כן,
לא
כן, כן, חייל הולך בניווט, עכשיו יש לו גדר בקר, כן. עכשיו יש לו כמה אופציות. אחת, שהוא בחיים לא עושה, זה לעשות סיבוב, נסות, הוא לא ילך יותר עם משהו, הוא תכנן. שתיים, זה איכשהו, או לעבור מעל, או שמישהו יחזיק בין שני טיילים ולעבור בין לבין, והחיילים אחרו, סליחה, זה חותכים.
כן.
עכשיו תבין שפרה שיוצאת עכשיו מהגדר, מגיעה לכביש, קודם כל מפגש בין אוטו לפרה, כנראה יהיו נפגעים בנפש. וחוץ לחקלאי גם השם באופן, לא משנה מה, קטגורית. אם עכשיו פרה יצאה משטח מראה, ולא משנה מה, נתכנס באוטו, אכלה גינה של מישהו, הוא לא יכול להגיד לך תחול את הגדר, בעל העדר אחראי באופן מלא על הנזק.
וואלה.
וואו, וואו.
אשכרה.
איזה, איך הם ישנים בלילה, אין לי מושג.
אני יודע שיש הרבה חיילים שעושים את זה, אתה יודע, אני יכול לתחזק את הסיטואציה, זה חייל בניווטים האלה, ילד בן 18, לא אכפת לו, עייף, לא אכל, סוחב איזה, לא יודע, 40 קילו על הגב.
40 קילו על הגב, גמור.
כן, רואה את הגדר הזה, אומר, וואלה, לזיין שלי, גוזר, גוזר. עכשיו, אצלנו זה קרה פעם אחת, קיבל כל כך על הראש. זהו, שם נסגר.
מפקדים טובים בגולני.
הקצינים יודעים את הדבר הזה, מכירים את האנשים, ובסוף דבר, כאילו, אחרי כמה שנים באזור, אתה מקבל גם הרבה כבוד לאזור, כן?
כן.
לצפון, אז קרה פעם אחת, קרה פעמיים, אולי מקסימום, באזור איזה צוות, עכשיו זה נגמר.
כן, וגם נעלה את זה לטיקטוק, את החלק הזה, ואז אולי יהיה קצת יותר מודעות, אני יודע.
לגמרי.
נדבר על חינוך קצת?
כן, ברור.
דיברנו המון על השמירות והכל, אמרתי, בסוף זה 30-40% מהפעילות. אחד הדברים היפים בשומר החדש, דיברנו קודם מעשה ולימוד. אין לנו שום פעולה שהיא בלי, שאנחנו לא מערבים בת התוכן ואת הדיבור הזה, וגם אין רק שיעור בשומר, בסדר? ניתן דוגמה, אפילו השומרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שמגיעים לתדריך, התדריך לא מתחיל, כמו שאתה מכיר מהצבא, איומים והאויב והכל, מתחילים בלימוד. ולומדים, זה יכול להיות קטע של אהרון דוד גורדון, או ברל כצנלסון, או יגאל אלון, או הרב קוק, או זה פרק תנ"ך, או אם אתה צריך גם להביא ניטשה, לא משנה.
וואלה.
עכשיו זה מייצר תדר. אגב, גם הישיבות בשומר החדש לא מתחילות אף פעם באופרציה, מתחילות בלימוד. זה איזשהו קיול של שפה שהיא אחרת. אומר, רגע, אני לא מתחיל מפה, אני מתחיל מזמן.
כן.
כאילו יש לי משימה שהתחילה לפני, כנראה, לא יודע, 4,000 שנה, ותסתיים עוד 4,000 שנה, ואני כולה חוליה בשרשרת, ואני מתחיל משם. ואני מדבר על ערכים. עכשיו, אז זה גם הפעילות אופרטיבית, אבל גם תוכניות חינוכיות יש לנו באמת מדהימות. יש לנו תוכנית, זה נלך מלפי הסדר בגילאים. אז תנועת הנוער שלנו, כמו שאמרתי, ארגון הנוער, בעצם בספר יסודי.
הוא נמצא בכל תכון, הארץ, נגיד? עכשיו ילדים נתנדים יכולים להצטרף?
בתל אביב לצערי עוד לא. אבל יש בירושלים, שבבית שאנש, בחדרה. התחלנו באמת במרחב הכפרי, הוספנו ממש בשנים האחרונות. אנחנו נכנסים למגזר העירוני. התפיסה אומרת בסוף, מה שעושים בעיקר בתנועה, כיתת הלימוד של השומר החדש זה השדה. עכשיו, ילדים, אתה לא יכול לקחת כל יום לשדה, גם בתל אביב אין שדות כל כך. אבל יש מלא פרמה, אבל יש פרמה קלצ'ר, נכון? יש ארוגות כאלה שמגדלים בהן עגבניות, כאילו קיימות בחצר. זה בעצם הקן, או הסניף, או איך שקוראים לזה בכל התנועות. זה בסוף ארוגה כזאת, או רצף של כמה ארוגות, ואולי זה לול תרנגולות, ששם מתקיימת הפעילות. קודם כל הילדים, הם מגדלים. זאת אומרת, כל השיח, כל הדיבור עכשיו על אחריות, ועל קשר לאדמה, ועל שיתוף פעולה, וכל הדברים, זה לא דיבורים על, אלא זה... אתה קודם כל עושה ומתנשא, ואז אתה מבין מה עשית, ואז אתה מנתח את העשייה. התהליך הכי מדהים פה, שאתה הופך בעצם את הילד, אני אגיד, מצרכן ליצרן. היום הילדים הם צרכנים, הם רק, כאילו, גם בחטא, וגם, הם רק צועקים, וצורכים, כאילו, אתה מביא להם, וקונה להם, ונותן להם, ואתה מסביר להם, והם רואים, כאילו, נגיד, כל הסיפור הזה של המסכים, אתה נורא פסיבי, כאילו, אתה יושב פעור עיניים או לא, מול איזה מסך.
כן, קצת איבדו מהאנושיות שלהם באיזשהו מקום.
כן, לא, ואתה גם לא מפעיל כלום. כאילו, בסוף כשאתה קורא ספר, אז הדמיון מייצר לך, אתה מייצר בעצמך את הסרט, נכון, של מה שאתה קורא, כן. אתה מדמיין את זה.
נכון.
כשאתה רואה סרטון, אז אתה לא רואה, אתה לא מדמיין, אתה אוכל את זה מעובד כבר, בסדר? כן. זה מזון מעובד. כל הרעיון להפוך את הילד שוב, לא, גם מצרכן ליצרן ממש, כי הוא מייצר מזון. אגב, חלק מהמזון הולך למימון הפעילות התנועתית, חלק הולך לנזקקים, זה כל הרעיון. אתה מגדל בסוף קולורבי או זה, אתה תורם אותו, והילד פתאום הוא ייצר, הוא גידל, הוא מרגיש את האחריות, פתאום כואב לו שמישהו לקח את זה בלילה, הוא מבין מה זה אומר, וזה לא רק עכשיו לחקלאות, זה רגע, זה תחושת אחריות על הדבר הזה. זה התנועת הנוער.
באמת מדהים, וגם יש לכם את כל העולם הזה של באמת, כמו שאמרת, של הנו, של לפני הצבא, לבוא ו...
אז יש לפני, בתי ספר, יש לנו רשת בתי ספר תיכונים, שזה נקראת אדם ואדמה, יש לנו ארבעה בתי ספר, בחצבה, בכפר סילבר, בכדורי, ובצפון הגולן, באורטל. ילדים מדהימים, אגב, זה פשוט מדהים לראות אותם, הם קמים לפנות בוקר, לבד אגב, אין מדריך שמאיר אותם, לא כלום.
וואלה.
מכינים לעצמם את הסנדוויץ' לעבודה, הולכים לעבודה חקלאית בערך מ-6 עד 11-12 בצהריים, חוזרים, אוכלים צהריים, לומדים 3-4 שעות ביום לבגרות, אגב 100% זכאות, ציונים גבוהים, 5 יחידות, הכל כאילו סבבה, ואחרי הדבר, אחרי ארוחת ערב, בעצם יש להם שיעורים נוספים שהם לא לבגרות.
מה זה?
ציונות, פילוסופיה, אזרחות.
איזה גיל זה?
תיכון, תיכון, תת תת י' ב'.
מרשים מאוד, הלוואי עליי.
מזמין אתכם, באמת, כאילו, תבואו, תראו את זה. עכשיו, מה שמדהים, שאתה פתאום קולט בסוף היום, אנחנו לא שמנו לב לזה, אבל פתאום אמרו, רגע, איפה הטלפונים שלהם? אז אין להם, הם כל היום בלי.
וואלה.
אתם רוצים לעבודה, אין דבר כזה, לצאת לעבודה עם טלפון. אתה רואה ילדים מנותקים ממסכים, זה אירוע...
נדיר.
נדיר ומאוד משמח. אותו דבר שנת שירות.
יון כבר מדמיין איך הוא...
באיזה גיל יש לך?
זהו, תקשיב, יאיר כבר מכיר אותי בקטע הזה, המאזינים מכירים אותי, יש משפט קבוע ופוסטר כבר אצל יאיר, של החלום שלי של Cabin in the Woods, שזה בקטע ביער. קיצר, זה כזה החלום שלי שמתישהו יום אחד יהיה לי באמת את הבית שלי, מספיק מקום מאחורה שיוכל לגדל את הדברים שאני אוכל, ובדיוק מה שאתה אומר, זה איזה חיבור לקרקע, זה לקום הבוקר, לגעת במה שאתה צורך, וכל הדבר הזה, ומה שאתה אומר עכשיו, אני פשוט כזה מדיין את הילדים שלי, באמת הולכים בבוקר.
כן, בדיוק מה שדמיינתי.
כן, כן, זה מה שאתה אומר, זה מתאים, כי באמת יש משהו בחיים עירוניים, שזה סוג של כלוב מזהב, אבל אתה מאבד משהו מהיצרים האלה, ממש הופך אותך קצת לבן אדם.
מהטבע.
כן. בדיוק, ומה שאתה אומר זה נשמע מדהים, כי אתה גם מתאר, ברגע שילדים האלה קמים בבוקר ועושים את שלהם, נהיים עצמאים, וכבר, לפי מה שאתה אומר, אין להם את הצורך הזה לטלפון, אין להם את הצורך לדברים בחוץ שבדרו אותם, כי אשכרה מרגישים שיש להם ייעוד. וזה נשמע מדהים.
אגב, הם תקשרים גם מדהים אחד עם השני. אחד, במצגת שלנו אנחנו מראים, אחד השקפים הראשונים, אתה רואה כאילו קבוצת ילדים שהם כאילו יושבים ביחד, זה 8 ילדים, אבל אף אחד מהם לא מסתכל אחד על השני, כל אחד מסתכל במסך שלו.
כן.
בטח, יצא לכם, אני מניח, ברור. סיטואציות כאלה. פה, הילדים יושבים ביחד, אגב, בהפסקה שלהם, בעבודה יש הפסקת 10, שרגע שותים איזה קפה ואוכלים את הסנדוויץ', אז יש להם תורנות כל פעם אחד מכין לימוד. אתה קולט, כאילו, ילדים מערבים גם את הכיתות, נגיד, בין 15 ל-18, mm-hmm. חבורה של 10 ילדים, יושבת בתוך שדה, קורא טקסט, כאילו, מדברת עליו, מרגש ברמות
ממש,
אחרות.
כן.
וואלה, מדהים.
ואני אומר, אתה מבין שיש עתיד, כאילו, בהקשר הזה, אנחנו מצפים שיצאו מנהיגים מהאירוע הזה. עכשיו, זה לא נוער, נגיד, בסיכון, עוד שהיום דעתי כל נער הוא בסיכון, אבל זה גם לא תוכנית מכוננים. זה ילדים לגמרי רגילים, שהצליחו להגיע, אנחנו בודקים רק דבר אחד במבחני הקבלה, את המוטיבציה. אם הוא מספיק רוצה, ואנחנו מבינים שהוא יוכל לקום בבוקר ולעמוד בסדר יום העמוס, הוא לא צריך להיות גאון, והוא לא צריך להיות את גלדיאטור, רק מספיק לרצות, וזה מדהים מה שאתה יכול להוציא מנוער, מה שמעיף אלינו בחזרת האחריות, כי אנחנו פשוט היום לא דורשים מספיק ולא מפעילים נכון, ואז מתלוננים על הנוער של היום. הוא נוער מדהים. כאילו,
זהו, באתי לשאול, זה הנוער שמגיע לשם, זה ההורים כאילו שולחים אותם לשם, הנוער מגיע מיוזמתו, חצי חצי.
זה תופס. בשנים הראשונות היה ממש קשה לגייס, ולאט לאט עוד שלוחה ועוד ילד, ופתאום כתבה על זה בטלוויזיה, וילדים מתחילים לשמוע, ופלא אוזן,
פלא אוזן בדיוק.
חברים, והיום הם כבר ממיינים, לצערי אין לנו מקום לכל מי שרוצה, אנחנו מאוד רוצים לקלוט כל ילד שרוצה, וזה התפתח. אגב, שנת שירות דומה מאוד בהקשר הזה, גם...
זהו, האם הייתי יודע שיש שנת שירות כזאת, הייתי עושה שנת שירות.
וואלה, גם אני.
יש לנו עכשיו גם ממש בימים האלה, תחס, אני חושב שכבר סיימנו לקלוט את האנשים לשנת שירות של שנה הבאה, אמרתי, זה מחזור 13, גם קמים בבוקר, מוקדם, עובדים בחקלאות, אחר הצהריים לומדים, שם אין בגרויות, רק לומדים לזה, בלילה יוצאים לסיורים בשטחים החקלאים, יחד עם החקלאים, פעילות לילית. אנשים יוצאים, רובם הולכים לנחל אגב, לחטיבת הנחל, לגרעיני נחל.
הגיוני.
ואומרים לנו המפקדים שם, שכאילו מגיעים לטירונות, הם לא מבינים מה...
מה הבעיה?
כן, למה זה כל כך קל? כאילו, מה... טירונות חיר, מה...
כן, כן, לגמרי...
יותר קשה בשנת שירות.
לגמרי,
הם כבר ניבטו ועשו מסעות, ועשו אלונקות, ורצו, ועבדו קשה, והיו הורים הרבה שעות, וישנו מחוץ לבית, ואכלו שטח, והתאמצו.
חוץ מתנדבים, כמה עובדים יש תכלס, מה שנקרא,
של... ארגון היום הוא ארגון, באמת, הוא ארגון המתנדבים הגדול ביותר בישראל. אנחנו בסוף הגיעו דרך, לא דיברתי, יש כאלה שבאים לאחד יומי ולארבעה ימים מסע, ומתנדבים מחוץ לארץ שאנחנו מביאים, בני נוער ומבוגרים. בסוף שנת 2022 עברו אותנו כמעט 120 אלף איש, 119 ומשהו, לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, 119 אלף איש, שעברו דרך השומר החדש, בסוף מה שרוצים, שיגעו באדמה, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. ואני חושב שזה חסר, אני שוב, אני טוען כדי כבר קרחת ושערות לבנות, בזקן בעיקר בזה, אבל כשאני הייתי ילד, הוא ידע שיעורי חקלאות בכל בית ספר, אני זוכר שהיה לנו חיטה מאחורי, כאילו זרענו חיטה.
וואלה.
והיינו, היה כל מישהו, כל יום היה מישהו שהיה תורו, למדוד עם הסרגל, עם הגדלה, היה איזה זיקה גם לדברים האלה. היום איבדנו את זה. שאנחנו היום רוצים לייצר בעצם עוד תחנת חובה. אנחנו מול משרד החינוך נסים לראות שכל ילד ייגע באדמה בהתנדבות חקלאית. אני אגיד, היום אם תיקח ילד, אני אגיד, זה אפילו אחר, תגלית, תביא חבר'ה שתגלית לארץ, הם בטוח יהיו בשלושה מקומות. אני לא בטוח יהיו גם בתל אביב, כי זה הישראלי המגניב והווייב והכל. אבל אם הולכים רגע למקומות שהם יהיו כמורשת, אז הם בטוח יהיו בכותל, נכון? כי זה מייצג את ה... כאילו את הקשר, אפילו אם זה לא דת, אבל המסורת היהודית וכל מה שקשור לזה, הם הלכו למצדה, שזה סיפור הגבורה, הם הלכו ליד ושם, שזה הטרגדיה. אגב, זה מדהים, כי אתה לוקח אותם למקומות בעיקר של חורבן, מקומות שכאילו מדברים על מה שאין כבר.
נכון.
ואנחנו רוצים להוסיף רגל רביעית, תחנה רביעית, זה לגעת באדמה. הסיבה שהיה חסר לנו את זה, כי 1,800 שנים בגלות, היה אסור שיהיה לנו אדמות.
כן.
ועכשיו יש לנו אדמות, אז אנחנו רוצים שכל ילד בישראל, גם ישים את הידיים רגע באדמה, ישתול איזה עץ, יקטוף תפוח,
כן.
יעשב בטטות, לא משנה מה. זה מדהים איזה זיקה זה יוצר. בסדר? אני, שוב, אני גם בתיכון, לקחו אותנו, אני זוכר, לקטוף תפוחים בכפר עציון אותי לקחו. אני לא זוכר כלום מהתיכון, אני חושב. את השבוע הזה אני זוכר, בדיוק, כאילו, מה לבשתי ומה, איך זה היה ואיך לבשתי. יש משהו, החוויה הזאת שהיא בדרך כל החושים. זה לא רק, זה לא משהו אינטלקטואלי או כאילו...
אני יכול להגיד שגם על עצמי, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר את הימים שהיה את ט"ו בשבט, והיינו הולכים לנטוע עץ.
בדיוק, שתולץ, אתה זוכר, יש לך איזה ריח, אתה זוכר את הריח.
נכון.
אתה זוכר את התחושה בידיים.
של האדמה, זה דברים שאתה זוכר, כאילו.
זה נצרב לך.
שכאילו זה השתיל שלך, כאילו.
נכון, אז אני חושב שזה חלק מהזהות. נגיד, הבת שהייתה בשנת שירות בשומר, בסדר, הייתה במושב שריגים, בשפלה, במת יהודה, והם נטעו מטע אבוקדו ענק שם של הקיבוצים. היום היא נוסעת על כביש 6 אדם, אגב, שם דגל ישראל, דגל של השומר.
וואלה.
היא כבר, זה עברו כבר 3 שנים, וכל פעם שעוברת, היא אומרת, זה המטע שאני נתתי, כאילו. אין לזה כמעט...
אין תחליף.
זה שאלה.
אין תחליף.
לא משנה, זה לא שאלה, והיא לא מקבלת כסף על אבוקדו ושום דבר.
אין הדיבידנד.
אבל זה שאלה.
מה שאתה אומר זה, מה שאמרת לגבי התחנות האלה בתיכון זה, תקשיב, זה באמת מדהים, כי זה נשמע ש... זה דומה למה שאני חוויתי בתיכון כשהגעתי, עליתי לארץ בשנת 2000. ובאמת, היה את העניין של יד ושם, והיה את פולין, ומה שנקרא, אז כאילו, פה נלחמנו, ופה עשו לנו ככה, פה עשו לנו ככה, אבל אין את התחנה הסופית של המסקנה, של כל הדבר הזה, של...
תירוך.
וזה מה שיש לנו עכשיו. על זה נלחמנו, ועל זה סבלנו, והנה, זה התוצר של הכל, ועכשיו זה צריכים לשמור. היה רק את כל השלבים בדרך לזה.
נכון, צריך לצאת את הזיקה. אני אגיד, יש איזה משהו שמאוד בולט. כאילו, היום אדמת הארץ הפכה להיות סלע מחלוקת. לא, לא כן. דיברתי, אבל הימין והשמאל, ושל מי האדמה, וכן שטחים, לא שטחים. בסוף שאתה חושב על זה באמת, ושאתה עושה, זה לא מדבר על, ולא מתווכח, ולא רב, אין דבר יותר מחבר אנשים, מזה שהם עובדים יחד באדמה. נכון. רואים את זה, רואים את זה קורה, כי הם ממש צומחים, כאילו זה, אתה כאילו רואה צמח שצומח בשנה, אבל האנשים צומחים שם בשעתיים.
כן.
וחלק מהמשימה שלנו זה להחזיר את האדמה להיות גורם מחבר, ומלכד, אפרופו עכשיו, עם כל ה... שוב, כל ה... שסע הזה, באמת, אני אומר לכם, אני, יש לי כאב פיזי בשלושה שבועות האחרונים, אני לא צוחק, אני בדאגה מטורפת למה יהיה במדינה, וזה לא משנה מה אני חושב, כן, תמיכה, דומה, רפורמה, הפיכה, יש לי דעה, והיא פחות חשובה לי ממשהו אחר, אם נסיים את זה בחתיכה אחת, האירוע הזה. ואני חושב שיש הזדמנות מאוד גדולה, דווקא לבוא להגיד חבר'ה, תקשיבו, עזבו רגע את הוויכוח, הרי אף אחד לא ישכנע, לא פגשתי מישהו שישתכנע שהשני צודק.
נכון.
אבל בוא נחשוב איך ממשיכים ביחד. ואחד הדברים שממשיכים ביחד, שאני חושב שאפשר, אז מסוד, אנחנו עכשיו עושים את זה, ממש עושים קמפיין מאוד מאוד גדול, אנחנו רוצים להביא 25 אלף איש, בארבעה שבועות, חמישה שבועות הקרובים, להתנדב ביחד בחקלאות, אבל לעשות זה ממש מהקצוות, להביא קיבוצניקים עם חרדים, ומתנחלים עם תל אביבים, ודתיים חילונים, או תיקחו כל אחד את הקצוות שהוא זה, ולשים אותם ביחד בשדה, או במטע, ולתת להם סיימה משותפת באדמה, אני אומר לכם, אנחנו עובדים עד עכשיו ממש קשה, מול, עם, בשותפות עם הרבה עמותות אחרות, ומכינות והכל, אני חושב שזו הזדמנות, רגע, לאחות את הפצע, דרך האדמה, להפוך אותה לגורם מחבר, במקום לגורם מפריד, מקווה מאוד שנצליח עם ה...
הלוואי.
נשמע מדהים.
וכן, ואנחנו... תגיד מתי, נבוא. לא יודע אם הפק ישודר עד אז או לא, אני צריך לבדוק, אבל אנחנו נבוא לזה, כאילו,
בוודאי. הכל מוזמן, אני אגיד לכולם, כנסו, לא יודע, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, כל
הכללות. כן, כמובן, הכל יהיה למטה, ברור, כל הפרטים.
כנסו, זה הכי קל. יש שם את ה...
אנחנו בדרך כלל שואלים כזה את האורח החפש שאני אמצא אותך, אבל אתה פחות...
אני אומר לאתר גם, יש גם אתר אינטרנט, אני לא יודע משמעות, הולך לדברים כאלה, אבל... ויש שם פרטי קשר, פשוט לבוא להתנדב, כאילו להתנדב, לתרום, להצטרף, אנחנו, יש לנו אפליקציה, אגב, אחד הדברים שדיברנו על חדשנות, פיתחנו אפליקציה, נמצאת גם באפסטור וגם באנדרואיד, בפליי יש, שנקראת סנדו.
סנדו?
סנדו זה סבא של יואל, שהשטח הראשון בציפורי, קראו לו סנדו, זה כאילו שם התחיל בעצם השומר, אבל זה גם שמש עלתה, לך תעשה משהו עם עצמך, זה אפליקציה שמחבר מתנדבים לחקלאים. אתה מוריד את זה, כותב אני מתנדב, כותב באיזה אזור אתה רוצה או איפה אתה גר, אתה מקבל עשרות, מאות אופציות של חקלאים שמחפשים מתנדבים, ואז בלי הדרכה שלנו, בלי החפירות שלי, בלי שום דבר, ללכת לחקלאי, אגב, נותנים גם פסילים, תמורת לינה, תמורת ארוחה, תמורת סיור איתו, שיחה איתו בלילה, לא יודע מה. עשרות אלפי אנשים דרך הדבר הזה בעצם גם מגיעים להתנדב. נסו את זה, מגניב, כיף.
גם יהיה קישור למטה.
יש מגבלה לגיל, כושר או משהו בסגנון?
לא, תראו, בשמירות, קודם כל באמת, אנחנו מתחילים לשמור, לא, זה לא פחות מ-18, רק מבוגרים, המבוגר ביותר בין 89. כמו שאמרתי, בעיקר אתה צריך להיות ערני, ולדעת לדבר. לא צריך כושר, יש לנו באמת, יש לנו פרויקטים, שוב, נושאים פה דברים, יש לנו חולי ילס ששנים מגיע, עכשיו זה כבר עם הבת שלו, עם ג'יפ, באזור בנימינה, ושומר, מתעקש, אומר, זה מה שמחזיק אותי, כאילו, אני, הוא שומר איתה, ויש לנו חבר'ה נכים שמגיעים, ויש לנו אנשים, אני אומר לך, בחור שכבר נפטר, שהתנדב אצלנו בחור, באדם מבוגר מאוד, שעוד היה מגיע עם הזונדה, כאילו, ועם המחל, לא, ואומר, אני כאילו, אני לא מבטר, זה מחזיק אותי, זה חשוב לי, אין גבול למה שאפשר לעשות, וכמובן, מי שרוצה להתנדב בעבודה, ובדברים כאלה, אז בכיף.
מדהים.
מגניב.
זה גם כיף, כאילו, אני לא, זה לא, אנחנו יודע שחיילים, אתה אומר להם בואו לשמור, אתה מדמיין את עצמך עומד עם וסט.
כן.
לא, לא, בגשר, וסובל. זה כיף לא נורמלי, יושבים חברים, אגב, צוותים שמשתחררים, מגיעים אלינו, חלקם פעם בחודש, מגיעים לשמירה, בסדר, יושבים על פויקה, כל הצוות, בסדר? מגניב. אחלה הזדמנות, גם ליהנות וגם לעשות משהו טוב על הדרך.
מדהים. יפה, ממש.
אז בואו נגיד את זה ככה, אני אסכם את הפרק הזה. אני ידעתי. אני ידעתי שזה הולך להיות אחד הפרקים שאני אישית הכי אנל, כאילו, אני מרגיש שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, כי אנחנו רוצים להכיר אחד אנשים חדשים ורוצים ללמוד, אבל בעיקר אנחנו רוצים שמי שמקשיב יכיר עוד דברים, כי אני בטוח שהרבה אנשים לא מכירים אתכם, וזה מאוד מאוד חשוב שכן. אז אני מבסוט שבוא נגיד בשביל הפרקים האלה, אני מבחינתי רציתי להתחיל להריח אנשים.
כן, ואני יכול להגיד שאין הרבה פרקים שגורמים לי לרצות לעשות משהו אחרי שאנחנו לוחצים על רקורד, וזה אחד הפרקים ש... וואלה, אתה יודע, אנחנו נפסיק ונצא, נגיד לך ביי, ואני אשאר עם המחשבה של וואלה, כאילו, הבאת האופציות שגם אני יכול לעשות, אתה יודע, גם אמרת להגיע, וזה לילה אחד, לא חייב עכשיו להתבאס על זה שאני כבר לא בתיכון, ואני לא יכול להצטרף לתנועה והכל, זה, ולא חייב להתבאס שאני צריך להתפטר מהעבודה כדי, כאילו, יש דברים שאפילו אני יכול לעשות, אז אני לא אשקר. אני בטוח שהרבה מאזינים עכשיו, שאלתם לי, זה זרע במוח, ווואלה, גם לי.
כן.
לגמרי.
תודה רבה.
תודה, היה ממש כיף. וזהו, אז עד כאן. לפודקאסט בואו נערך דוגרי, פודקאסט שבו אני ויון מערכים.
דוגרי! יפה. יאללה, ביי חברים.
ביי.
מה קרה לסלמת חברים?
סלמת חברים.
אני לא בזון בכלל.
דוגרי!